שלושה שיודעים. בוקר טוב, אנחנו שלושה שיודעים בכאן תרבות, רשת חדשה כאן בכל ישראל. אנחנו בתדרים 104.9, 105.3 בתל אביב ובמרכז, ואנחנו גם בפייסבוק כאן תרבות ובפלטפורמת הפודקאסטים שלנו כאן עוד אודי באתר האינטרנט שלנו, ואנחנו נלווה אתכם המאזינים שלנו עד השעה 9 בבוקר, ואנחנו גם בכאן 11 בטלוויזיה בשעה הקרובה. אז בוקר טוב גם למי שצופה בנו בטלוויזיה. ומי שמלווה את המשדר הזה הוא דוקטור יוסי אלרן, מומחה למתמטיקה יצירתית ממכון דוידזון, הזרוע החינוכית של מכון ויצמן למדע. בוקר טוב.
בוקר טוב דודו.
מיד נבין מה זה אומר מתמטיקה יצירתית, האם יש מתמטיקה שהיא לא יצירתית. יש לנו רק תוכנית מרתקת היום, אנחנו נספר לכם. היום נעסוק בשלל עניינים, כמו למשל, האם בעלי חיים מסוגלים לספור, וגם שימו לב, סקופ, יש לנו כותרת. כתובת מימי בית ראשון התגלתה על גבי חרס שנמצא כבר בשנות ה-60. מדובר בחרס שנמצא בשנות ה-60, אבל רק בימים אלה גילו שיש עליו כתובת, וגם זה קשור למתמטיקה. מה כתוב שם? מיד נבדוק. וגם נדבר על המוח האנושי, על נוסטלגיה ועל המתמטיקה כשפה. נסביר לכם, או בעצם נזכיר, שהעורך המיתולוגי שלנו הוא נתיב רובינזון, העורכים והמפיקים הם אבי שמאי וענת אורי, הטכנאי שלנו ארז שלום. תודה רבה למאפרת דניאלה בן יאיר, ותודה רבה ליגאל שפירה שמלווה את המשדר הזה באמצעות הוואטסאפ. בוקר טוב צופי כאן 11, בוקר טוב למאזינים שלנו, ואנחנו חוזרים לדוקטור יוסי אלרן, מומחה למתמטיקה יצירתית.
כן.
מתמטיקה יצירתית? איזה מספר ועוד מספר, יוצא מספר אחר. מה יצירתי בזה? בחייך, באת לרמות אותנו.
לא באתי לרמות. מתמטיקה יצירתית, האמת זה בעברי, תרגום עברי לא מוצלח של הביטוי באנגלית recreational math. recreational math זה תחום במתמטיקה שעוסק במתמטיקה שלמעשה כל אחד יכול להבין, כמו המתמטיקה שמאחורי סודוקו, המתמטיקה שמאחורי קסמים, הקשר בין אומנות, קסמים ומתמטיקה.
אני לא יכול להתאפק, הילד שבי, שזה בעיקר 100% מהאישיות שלי, דורש מיד קסם. אמרת קסמים, תן לנו קסם, נשמע שיר ונתחיל.
יאללה, זרוק מספר בין 90 ל-100.
בין 90 ל-100.
משהו שאפשר לעשות ברדיו גם.
אוקיי, בין 90 ל-100, לגלות לך אותו.
תגלה לי אותו.
אוקיי, 94.
94 בריבוע, זה הצופים יוכלו לבדוק, ש94 בריבוע זה 8836.
די, אתה יודע לחשב ריבועים של מספרים גדולים?
אז כן.
רגע, ואם אני אבחר מספר שהוא בין 70 ל-100, אתה גם תדע?
גם, אבל לא בשידוך חי.
די.
זה יותר, לוקח יותר זמן, אני לא מומחה לזה. אתה יודע שנערכו תחרויות כאלה, לפני 100 שנה, שאנשים היו יכולים לתיאטרון.
רק עבור מי שלא יודע, הריבוע זה כמובן הכפלת מספר בעצמו, וזה על שם הגיאומטריה של הריבוע, נכון?
נכון.
ככה חשבים שטח
נכון.
של ריבוע. בכל זאת, יש איזה נכון. טריק לחשב את זה?
יש טריקים. כל הסיפור זה של מתמטיקה, קומנה לחלק הזה, שהוא גם כן חלק ממתמטיקה יצירתית, מתמטיקה במהירות הבזק. יש כל מיני שיטות שאפשר לעשות את כל החישובים המתמטיים, בעיקר אריתמטיקה, חשבון.
אריתמטיקה זה פשוט שם מפוצץ לחשבון פשוט יחסית, נכון?
כן, כן, שימוש בארבע פעולות החשבון. אז נערכו במאה ה-19 תחרויות בין כאלה וויז קידס כאלה, בין ילדים בני 13 ו-12 בתיאטרות, תיאטראות, אנשים היו באים לראות את זה, זה
כן,
היה משהו
אוקיי.
שאיפיין במיוחד באנגליה, הייתה תקופה ויקטוריאנית, ובאמת היו זורקים להם כל מיני חישובים, והיו עושים דוקרב אחד מול השני, ומי שהיה יודע
את התשובה. ואנחנו איבדנו את הרצון להשתעשע במתמטיקה? או שלא?
לא, ממש לא. תדע לך שזה, צופים גם, שזה תחום שהולך, הולך ומתפתח. יותר ויותר, אני חושב שזה, שאנשים עוד לא איבדו את החדווה הזאת של הכיף שיש. יש המון כיף במתמטיקה, ואיפשהו בדרך בבית ספר, זה הולך ו...
דוקטור יוסי אלרן, אני לא רוצה כמובן לקטוע את השיחה הזו, אבל הרגע ראיתי פה מצגת פרטית של איזה אדם שעובד כנראה ב-88 FM, ושפשוט בילה בפיקניק עם המשפחה שלו. והלוגו עצמו פשוט לא מתאים לתחנת השידור. טוב שלא שמתם לוגו של תחנות מתחרות, לא חשוב שמות. אוקיי, אנחנו רואים פה, זו בעצם מצגת של אדם פרטי שעובד כאן. אוקיי.
יפה.
אתם מזהים אותו? זה אדם שעובד כאן, או ש... פלשנו למחשב פרטי של מישהו. אוקיי, אנחנו נתקדם רגע לפני שנתחיל עם העניינים המרכזיים שלנו. יש איזה מספר, כמישהו חובב מתמטיקה וסוג של מומחה במתמטיקה, יש מספר או ספרה שאתה אוהב במיוחד? זו שאלה שנשמעת טיפשית על פניה, אבל לא ממש. כן.
אני חושב שכל אחד יש לו מספר אהוב.
מעניין.
המספר האהוב עליי זה מספר 9.
למה?
וואי, יש הרבה סיבות. קודם כל הוא מספר שנורא אוהב להתחפש. אם אתה מסתכל עליו מצד אחד הוא 9, אבל מהצד השני הוא כמובן 6.
נכון, אפשר נכון. להביט בו הפוך, כן. אוקיי.
אבל הוא גם מתחפש לאפס הרבה פעמים.
למה?
כי למשל, אם תיקח, כשאתה עושה סכום ספרות,
כן.
אז הוא מתנהג כמו אפס. למשל, תיקח את המספר 119.
אוקיי.
מה סכום הספרות של 119?
119, 11, לא?
רגע, 9 ועוד 1 ועוד 1 זה 11.
נכון.
ו-1 ועוד 1 זה 2. סכום ספרות סופי. זאת אומרת, סכום ספרות עד שאתה מקבל ספרה אחת.
אוקיי.
נכון? אז אתה מקבל 2. אבל התשע, גם אם תמחק את התשע, תקבל 2, נכון? 1 ועוד 1. ב-119.
נכון, נכון.
אז הוא מתחפש לאפס.
אוקיי, לא רע, לא רע בכלל. טוב,
יש עוד הרבה סיבות.
אז אנחנו רוצים להודות בינתיים לדוקטור יוסי אלרן, שהוא מומחה למתמטיקה יצירתית. אנחנו מיד גם נלמד איך לשחק באמצעות מתמטיקה פשוטה, נכון? כשאנחנו נוסעים עם הילדים ברכב, או עם המשפחה, מי שאין לו ילדים, כמוני יכול לשחק עם בת הזוג או עם עצמו.
עם עצמו, כן, כן.
או עם מישהו באמצעות דיבורית.
לגמרי,
לגמרי. או עם חבר דמיוני. אפשר גם לשחק במתמטיקה יצירתית. יש הרבה סוגים של מספרים. רגע לפני שנעבור לכתובת מימי בית ראשון, סקופ חדש שלנו, אבל זה נמצא כבר ברשת, כמובן למען הגילוי הנאות. אתה אוהב מספרים? ויש הרבה סוגים של מספרים, אתה הזכרת פה כשדיברנו בזמן השיר, וגם הצליחו לתקן את המצגת התמוהה שהייתה פה, וגם חצי מהתפאורה פה קרסה, או מה שזה לא יהיה.
גם הביאו חטא.
אתה הזכרת מושג שנקרא מספרי ארפד.
מספרי ארפד, נכון.
מה זה אומר?
יש אנציקלופדיה של רצפים של מספרים, ויש כל מיני סוגים של מספרים שמכירים, מספרים זוגיים, אי-זוגיים, ראשוניים, מספרי ארפד.
רק תזכיר לנו מה זה מספר ראשוני, למי שלא זוכר.
מספר ראשוני זה מספר שמתחלק רק בעצמו ובאחד, כמו המספר 3, המספר 7.
גם 2.
גם 2.
מתחלק רק בעצמו ובאחד.
2 הוא הזוגי היחיד, כן, נכון.
הוא זוגי, אבל הוא ראשוני.
זוגי וראשוני, נכון. המספר הזוגי היחיד.
ולמה כל כך, הרבה מדברים על מספרים ראשוניים כמשהו שמאפשר לקודד כל מיני דברים, נכון? רכישות באינטרנט, תמיד משתמשים במספרים ראשוניים?
נכון, זה בעצם קשור להיפוך, ליכולת שלנו לפרק, או לקושי שיש, אם יש לך מספר ענק, מספר גדול מאוד, לפרק אותו לגורמים. לגורמים, זאת אומרת, זה המספרים שהמכפילה שלהם יוצרים את המספר עצמו. הגורמים, למשל, של המספר 6, זה המספרים 1, 2 ו-3.
נכון.
זאת אומרת, זה כל המספרים שהמספר 6 מתחלק בהם. אז אם יש מספר גדול, גדול מאוד, שהוא רק מכפלה של מספרים ראשונים, של שני מספרים ראשוניים, אז מאוד קשה לפרק אותו.
אבל יותר קשה לפרוץ את הקוד הזה. אוקיי, אז רק נזכיר מה זה אומר מספר ארפד, ואז נעבור לכתובת מימי בית ראשון.
מספר ארפד זה הומצא על ידי מתמטיקאי, חוקר ב-IBM שקוראים לו קליפארד פיקובר, שהוא אגב איש מאוד מעניין, כתב מלא ספרים, ספר המתמטיקה, הוא נשוי לבהאית, ביקר בארץ מספר פעמים.
נשוי לבהאית? מה הדת של הילדים? איך זה הולך לפי הבהאית?
הוא יהודי.
אוקיי.
והיא בית. ואיש מאוד מאוד נחמד. הוא המציא מספר
מספר ארפד.
כן, כן. קבוצה של מספרים שנקראים מספרי ארפד, זה מספר שאפשר ליצור אותו באמצעות מכפלה של הספרות שלו. לדוגמה, המספר 126, הספרות...
רגע, אני חייב לכתוב, אני מבין שאנחנו ברדיו, אבל
126,
כן.
הספרות הם 1, 2 ו-6.
נכון.
נכון? אם תיקח את הספרות האלה באיזושהי צורה ותכפיל אותם, תקבל 126.
כמו מה?
כמו 21 כפול 6. עוד פעם, 2, 1, 6.
אוקיי.
אוקיי?
אז אלה מספרי ארפד.
אלה מספרי ארפד.
למה הוא דווקא בחר בארפד?
כי בהתחלה, למעשה, הוא ראה כל מספר כמכפלה של שני מספרים שאפשר ליצור באמצעות הספרות של המספר עצמו. לדוגמה, עוד דוגמה, 1530. 1530 זה 51 כפול 30. אז שוב פעם, אותם ספרות, 1530 ו-51.
אז הנה למדנו גם מה זה מספרים ראשונים וגם מה זה מספרי ארפד, ועכשיו ברשותך ארכיאולוגיה, שים לב, בסוף השבוע...
אני מת על ארכיאולוגיה.
כן, אז שים לב מה קרה. בסוף השבוע פורסם לכתב העת פלוס וואן, ככה קוראים לכתב העת אז זה שבאמצעות טכנולוגיה צילום חדשה, חוקרים הצליחו באוניברסיטת תל אביב לחשוף כתובת עברית מימי בית ראשון. זאת אומרת, הכתובת עצמה מופיעה על שבר של חרס שנחפר כבר בשנות ה-60 ומוצג כיום במוזיאון ישראל. החרס נחשב במשך שנים לחרס ללא כיתוב עליו. לפתע ההפתעה, יש כתובת שם. זה די מדהים הדבר הזה. הכתובת שהתגלתה עוסקת במשלוח הספקה של יין ומזון ליחידה צבאית בתל ערד. מעניין שבעבר חיילים שתו יין.
כן.
לא יודע, שיהיה לה מצבו. על הגילוי הזה ועל איך זה קשור למתמטיקה, אנחנו גאים להגיד בוקר טוב לשירה פייגנבוים גולובין, דוקטורנטית למתמטיקה שימושית וחוקרת ארכיאולוגיה. בוקר טוב.
בוקר טוב.
בוקר טוב.
רגע, אז אנחנו יושבים באולפן, אגב, אני דודו אז, ואני יושב באולפן עם דוקטור יוסי אלרן, מומחה למתמטיקה יצירתית. בואי ספרי לנו על הגילוי הזה. אז מצאו חרס בשנות ה-60, חשבו שאין עליו כיתוב ואין עליו דבר, והנה כיתוב.
אז מדובר על חפירה באמת בשנות ה-60 של יוחנן אהרוני, שזה בעצם החופר מטעם הארכיאולוגיה שאחראי לחפירה. נמצאו קרוב ל-90 חרסים שעליהם יש כיתוב. גם על הכתובת הזאת בעצם יש כיתוב מצד אחד, ויוחנן אהרוני עשה עבודה נהדרת, הוא קרא את כל הכתובות ופירש אותן. ועל הצד, על האוסטרקון הזה, האוסטרקון זה בעצם חרס שכתוב עליו בדיו, אז היה ידוע תמיד, 50 שנה הוא ישב במוזיאום, כולם ידעו שיש עליו כתובת מצד אחד. מהצד השני אף אחד לא ידע שום דבר, כי זה בעצם הצד השני היה נראה ריק לחלוטין.
אוקיי.
אז אני בעצם לוקחת חלק באיזשהו פרויקט, שהוא פרויקט שהוא מכיל הרבה אנשים מכל מיני תחומים, מפיזיקה, מתמטיקה, מכימיה ומארכיאולוגיה גם, שבעצם אנחנו חוקרים בעזרת הכלים שיש לנו את הכתובות העתיקות האלה. אז כאחד מהפרויקט...
לקחתם מהמוזיאון את החרס הזה, נכון?
כן.
ומה עשיתם? איך בכלל עלה בדעתכם שמדובר בעוד כתובת שמופיעה שם?
אז יש כל מיני בעצם כתובות אחרות שמצלמים אותן בכל מיני אורחי גל, כמו מגילות ים המלח, או שמצלמים אותן באינפרה אדום, ואז פתאום על חלקים שהם שחורים לגמרי, פתאום מתגלות כתובות. אז אמרנו, אולי ננסה גם על הכתובות שלנו.
אוקיי. Okay.
אז התחלנו לצלם, בהתחלה צילמנו בכלל כתובות אחרות, שם גילינו שיפור קל באות אחת, שתיים, אולי מילה פה, מילה שם, ואז אמרנו, טוב, ניקח את הקורפוס של הרד, בעצם את הכתובות, ונתחיל לצלם אותם. וככה בעצם נתקלנו בכתובת המפתיעה הזאת, כשצילמנו את הצד הראשון, פתאום הצלם אצלנו ראה, אולי יש משהו גם מהצד השני, וצילם את זה גם במצלמה המולטיספקטרלית שלנו, שזה בעצם המצלמה המיוחדת.
זהו, מהי המצלמה הזו? אנחנו מסוקרנים, השימוש הוא באינפרה אדום, כך אנחנו רואים מה כתוב שם?
אז לא רק, אז אני אספר קצת מה זה מולטיספקטרלי, אז במצלמה הרגילה שיש לכולנו בבית, היא מצלמת בצבעים, אז למעשה היא קולטת 3 ערוצים, שלמעשה כשאנחנו רואים את הקשת בענן בשמיים, אז אנחנו רואים את כל הצבעים. והמצלמה הרגילה פשוט מחלקת את כל הצבעים ל3 אזורים. אז היא לוקחת את האזור האדום כתום טהוב, נקרא לזה ככה. זה ערוץ אחד. ערוץ שני זה הצבעי הירוק למיניהם. והערוץ השלישי זה הכחול למיניהם.
זאת אומרת RGB, נכון? RGB, זה סוג של RGB, נכון. כן.
אז השאלה היא למה לחלק ל3 מקטעים את צבעי הקשת. אולי אם נחלק לרזולות יותר גבוהה, זאת אומרת שניקח רק איזה שהם חלקים מהאדום, איזה שהם חלקים מהכתום, נצליח לזהות משהו יותר מדויק שלא הזדהם מהערוצים האחרים. זאת... אז זה בעצם המצלמה
אוקיי,
שיש
אז
לנו.
אז קודם כל כבר למדנו שיש מצלמה שמשתמשת לא רק ב-RGB, אלא החלוקה שם היא הרבה יותר פרטנית.
עדינה.
נכון? כן,
כן
יותר עדינה. אוקיי, מעניין.
אז אנחנו הסתכלנו על הרבה כתובות כאלה, והצלחנו לראות ש... בגלל אופי החרסים, כי כל אחד מוסף בשדה בעצם את החמר ועושה את החרסים משל עצמו, החומר הוא קצת אחר, אז אין איזה אורך גל ספציפי שמייצג את האוסטרקונים ששווה לצלם איתו.
אוקיי.
Okay. אלא פשוט יש איזשהו סט של אורכי גל שאנחנו למדנו שצריך לצלם איתו, וכרגע יש לנו בסופו של דבר מקבלים איזשהם סט תמונות, שפיתחנו אלגוריתם שבוחר את התמונה בעלת הניגודיות הטובה ביותר בין הכתב לחרס, ובסופו של דבר זו התמונה שאנחנו משתמשים בה.
אוקיי, כשמדובר במשהו שהוא גם מתמטי, זאת אומרת, מתמטיקה היא חלק מהגילוי הזה?
המתמטיקה היא תמיד חלק מזה, כי בעצם כל הפרויקט הוא, אנחנו בעצם שלושה דוקטורנטים למתמטיקה שעוסקים בזה כבר איזה 7 שנים, ועכשיו הצטרפה אלינו ענת מנדל גיברוביץ' שהיא אפיגרפית, והיא עוזרת לנו בפיינוח הכתובת, אז הפרויקט הוא למעשה עוד התחיל הרבה יותר לפני זה, עשינו עוד, אולי שמעתם שנה שעברה, היה לנו איזשהו פרויקט מאוד מעניין של השוואת כתבי יד, גם היסטוריים, גם מתל ערד, שהצלחנו כל בעצם, מה העניין, אפשר לייצג כל אות באיזה שהם מאפיינים של הזוויות בין הקווים שמייצגים את האות, או כל מיני מאפיינים אחרים של האות, ולהשוות ככה אותיות ולהגיד אם כתב א' דומה לכתב ב'.
אוקיי, וואו, איזו השקעה.
אז מדובר בעיקר באלגוריתמיקה של השוואת אותיות.
נכון.
מי היה מאמין שלמתמטיקה יש שימוש פרקטי מלבד כמובן לרכוש בסופר ולחבר את סכום המוצרים?
נכון.
את מדהימה אותי, גבירתי.
תודה.
אוקיי, בבקשה. אז נתקדם ברשותך. אז אתם מצאתם את החרס, והצלחתם באמצעות המצלמה הזו שיש בה הרבה מעבר ל-RGB או Red Green, בלו שאנחנו נכון. מכירים, לצלם אותה, ואז גיליתם כתובת חדשה בעצם עשרות שנים אחרי שמצאתם את החרס הזה.
נכון.
אוקיי, מה כתוב שם? מה המסר מן העבר שהגיע אלינו?
אז צריך גם להבין מה המסר בצד הראשון, ואז זה יהיה באותו...
זאת אומרת, זה קשור, זה קשור.
כן,
אוקיי.
אנחנו חושבים שזה קשור, כן. אז בצד הראשון זה בעצם, אנחנו יודעים שזה מישהו שקוראים לו חנניהו, הוא יושב בבאר שבע, אנחנו יודעים את זה מכתובת אחרת, כי הוא כותב שהוא יושב בבאר שבע, והוא כותב לאפסנאי של ערד.
רק באיזה שנים אלה בערך מקמיא אותנו בתקופה?
זה 600 לפני הספירה.
אוקיי.
זה ממלכת יהודה עוד קיימת, היא לא נהרסה על ידי נבוכבנצר. אוקיי. עוד יושב אפסנאי בערד, יש לו עוד איזה 20-30 חיילים שנמצאים אצלו במבצר שם.
אוקיי.
Okay. מסביב יש כל מיני התרחשויות של איזושהי סיכון מהממלכה האדומית שהם מתכוננים לקרב איתם. יש גם כתובות שמעידות על זה, שתיזהרו, צריך להתכונן לקרב. אז יושב לו לישיב, מקבל מכתב מהחבר שלו חנניהו, שיושב בבאר שבע, שמברך אותו... בברכה ליהווה, זה ברכה מאוד מיוחדת, כי היא לא בהרבה חרסים היא מופיעה.
מה, הברכות הן על גבי חרס?
כן,
זה הדפים שלה.
הדפים היו, זה סוג של קאד או סוג של משהו שכותבים עליו? זה היה חלק מקאד מסוים?
למעשה, לכל אחד היה חרסים, צלחות בבית שנשברו, אז פשוט לקחו את החרסים שנשברו.
וכתבו עליהם?
וכתבו עליהם, כן. אוקיי.
דפי טיוטה של פעם, אוקיי.
כן. בדיוק. אז דברים היומיומיים האלה הפשוטים נקרא לזה ככה, של לבקש איזשהו אוכל ויין, צידה לדרך למעשה, כי בעצם השליח שליווה את המכתב הזה, הוא בעצם ביקש יין לא לעצמו, או מה שהוא ביקש, אלא ליחידה הצבאית שהוא היה שייך אליה.
אוקיי. רק שווה ללמד, גם אם ילדים מאזינים לנו, אחת הסיבות שבעבר נהגו לשתות יין, זה כי מים היו משהו מלוכלך, ואי אפשר היה בהכרח לדעת אם מדובר במים טובים או לא, ועל יין בהכרח, בגלל שהוא עובר תסיסה וכולי, ידעת שאתה שותה משהו נקי. ולכן היה ערך בלשתות יין, ומעבר זה לא שאנשים בהכרח רצו להשתכר או לשמוח וכולי. זאת אומרת, היה ערך אחר לשתיית יין בעבר. אוקיי.
כן. ואז חנניהו בעצם מפרט במכתב הזה כל מיני רשימת פקודות של מה שהוא עשה מאז שהוא יצא מהבית של אלישיב, זאת אומרת שהם היו בקשר יומיומי, זה נראה ככה. אז הוא שלח איזשהו ספר עם העוזר שלו, וגם הוא סיפר על משהו שביקש איזשהו שמן שישלח מהמחסן. למעשה אלישיב היה אחראי על המחסן שהיה בערד, אז הוא ניפק גם יין, גם שמן, גם קמח. יש כתובות שמעידות שהוא ניפק גם קמח.
אוקיי.
אז עכשיו אחרי כל הפירוט הזה בעצם נגמר המקום בצד א',
אז הוא פשוט עבר לצד השני?
אז עברו לצד השני.
דו צדדי, זה לאיכות הסביבה, כמו שעושים כאן בתאגיד השידור הישראלי. הנה, גם אצלנו זה בצד השני. רגע, אני רוצה להבין, אוקיי, אז מה המשמעות? מצאתם את הכתובת הזו, מה עושים הלאה עם הדבר הזה? מחזירים את זה למוזיאון? מה עושים? מעבירים את זה לחוקרים?
אז אנחנו החוקרים, המוזיאון כבר קיבל את הכתובת עם הקריאה החדשה, הם נורא התלהבו גם. עכשיו אפשר גם להציג אותה מהצד השני, כי לא הרבה כתובות בעצם נכתבו מצטי שדדים. אז מה עושים עם זה עכשיו? אז חוץ מהשורות החדשות שנמצאו, וגם בצד הראשון הצלחנו בעצם למצוא מילים שלא היו קיימות קודם, אז בעצם זה מעשיר את המילון העברי העתיק שיש בידינו.
אוקיי, אגב, באיזו שפה כתובת? רק אני אולי פספסתי את הנקודה הזו?
כן, זה שפה עברית קדומה, שלמעשה האותיות הן שונות ממה שיש לנו כיום, אבל אם יודעים לתרגם את א' לא' בימינו, ב' לב' בימינו, אז פשוט, אז קוראים ממש כאילו...
זאת אומרת, הייתה להם א' וב' וג', אבל כתבו את זה אחרת מעט.
נכון, בדיוק.
כתבו כמו כתובת
חזקיה. אז חזרו לשפה שהייתה בזמנו.
טוב, זה היה מרתק, אני מוכרח לומר שמדובר בגילוי מרתק. אתה רוצה שאלה אחרונה?
כן, לא, אני רוצה לשאול אם... בטח עכשיו יש הרבה מוזיאונים בעולם שמתעניינים בטכניקה הזאת.
כן, יש התעניינות בטכנולוגיה הזו שלכם?
זה כבר התחיל קודם, כי כבר קודם הצלחנו לשפר הרבה קריאות.
אני מריח אקזיט.
אקזיט.
של המצלמה הזאת.
אנחנו לא מוקים באקזיטים. כן, באקזיטים, מתמטיקה. אצלנו המדע זה במקום הראשון.
המדע במקום הראשון, ולפני המקום הראשון, במקום האפס זה הכסף. רק כסף וכסף, שירה. לא, אני סתם צוחק כמובן. כל הכבוד לכם על הגילוי הזה. זה נשמע מרתק ומסקרן מאוד. תודה רבה לשירה פייגנבוים גולובין, דוקטורנטית למתמטיקה שימושית וחוקרת ארכיאולוגיות. תודה רבה.
תודה רבה.
היום נעסוק בשלל שאלות, כמו למשל, האם חיות מסוגלות לספור? וגם הרגע עסקנו בכתובת מימי בית ראשון שהתגלתה על גבי חרס שנמצא בשנות ה-60. היא התגלתה באמצעות טכנולוגיה ייחודית של צילום. נדבר גם על המוח האנושי ועל נוסטלגיה. עכשיו אנחנו רוצים לעבור ברשותכם לדוקטור תמר אילם גינדין, כי אנחנו בספשייל מתמטיקה, ועכשיו נקדיש רגע אחד לקשר בין מתמטיקה לשפה. אומרים שמתמטיקה היא שפה, השאלה מה המשמעות של המשפט הזה, שבעצם הכתיבה לנו דוקטור תמר אילם גינדין אתמול, האם יש עוד שפות שדומות למתמטיקה? נאמר בוקר טוב לדוקטור תמר אילם גינדין.
בוקר אור.
יש קשר בין מתמטיקה לשפה?
יש קשר, גם אומרים שבמוח, אבל זה כשתדברו על המוח אז תדברו על זה. אני רוצה לדבר על הקשר של מתמטיקה לשפה מבחינת הכתב.
אוקיי.
כי אנחנו הרי כותבים את רוב השפות היום בשפות כתובות. השפה מייצגת את הכתב, מייצג את הפונטיקה של השפה. כלומר, אתה רואה אות, אתה יודע איך להגות אותה.
אוקיי.
מתמטיקה היא גם שפה שכתובה, אבל מה שמיוחד בסימנים של המתמטיקה, גם במספרים וגם בסימנים אחרים, זה שהם מייצגים רעיונות, קוראים לזה אידאוגרמות. אידאוגרמה זה צורה שמייצגת רעיון.
מה היא באמת אידאוגרמה?
אידאוגרמה זה בא מהמילה אידיה. כלומר, זה סימן שמציין רעיון. זה לא מציין פונטיקה, זה לא מציין משהו שערך של איך לקרוא את זה, אלא את הרעיון.
אז אני רוצה לדבר לרגע על ההבחנה הזו, כי אני מודה שאני לא ירדתי לסוף דעתה של ההבחנה. האם לא כל מילה היא אידאוגרמה? גם כשאני כותב בית, אז אני אומר, יודע איך לומר את המילה בית, אבל אני מיד מדמיין בית. גם זו אידאוגרמה, לא?
נכון. בשפה יש קשר בין מסומן ומסמן.
אוקיי.
כלומר, המסמן זה איזשהו רצף פונטי או רצף של אותיות שיוצר לך את המסומן, שזה הרעיון.
אוקיי.
אבל במתמטיקה, כשאתה רואה את המספר 4, אתה אומר 4, והישר אתה מדמיין את הכמות, אבל מישהו אחר יגיד 4, ומישהו אחר יגיד 4, ומישהו אחר יגיד 4, וכל אחד קורא את זה בתור רצף שונה של צלילים,
okay.
אבל הרעיון הוא אותו רעיון. ולכן אנחנו רואים שזאת אידאוגרמה, כי איך שאתה קורא לא קשור לאיך שכותבים את זה.
אוקיי. Okay. כי כותבים את זה באותה צורה בהרבה מאוד שפות?
נכון, אתה יכול okay. להתכתב עם מישהו מרוסיה ולכתוב לו שורש 4, ולשניכם יהיה אותו רעיון, אבל כל אחד מכם יקרא את זה אחרת. גם בטח כשאתה קורא טקסט באנגלית, אז אתה קורא את המספרים בעברית.
נכון, אוקיי.
זה לא תמיד היה ככה, אבל נכון. זאת אומרת, כשניוטון ולייבניץ בנפרד המציאו, זאת אומרת, שממציאים איזושהי שפה מתמטית חדשה, אז כל אחד מן הסתם משתמש בסמלים אחרים, וזה יוצר איזשהו בלבול.
נכון. הרי לוקח זמן עד שהסמלים נהיים בינלאומיים, וגם הספרות, מה שאנחנו מכירים היום, זה משמש אותנו וזה משמש במערב, אבל יש בשפות שונות ייצוגים שונים. למספרים. אוקיי, נגיד בפרסית ובערבית משתמשים.
נפתח לרגע סוגריים, אנחנו אולי נדבר איתך גם על בסיסים, שזו בעצם גם הסוג של השפה המתמטית שלנו, נכון?
כן, 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 בשמחה.
אוקיי, אז בואו נמשיך את השיחה הזו, בבקשה. דיברנו על הקשר, באמת על אידאוגרמות, ועל זה שמספרים הם כאלה או לא, בבקשה.
נכון. ויש גם שפות, גם שפות מתות, וגם שפות עדיין שחיות, שהכתב שלהם הוא אידאוגרמה, הוא אידאוגרפי ולא פונטי.
אוקיי, שמה המשמעות של זה? שוב תני לנו את זה, אנחנו מוקדם בבוקר?
אוקיי, זה אומר שלמשל כשאתה קורא סינית...
כן, אני קורא סינית כמובן.
ברור שאתה קורא סינית שוטף. כן. כשאתה קורא סינית, יכול להיות שתראה מילה שלא תדע איך לקרוא אותה, אבל תדע מה היא אומרת.
כן?
או מילה שכן תדע איך לקרוא אותה, אבל הקריאה היא לא... היא לא כמו שקוראים את החלקים. למשל, ילד שזה צ, ואישה שזה נו, ביחד אתה קורא את זה הו, והמשמעות אישה וילד זה טוב.
רגע, לא הבנו, את נקטעת בסוף?
אישה וילד,
אוקיי.
אישה מבטאים באופן אחד, נכון. ילד מבטאים באופן אחר.
ואז כשהמילים האלה סמוכות, זה הופך להיות מילה חדשה שמשמעותה?
מילה חדשה לגמרי שמשמעותה טוב.
טוב, אוקיי, מעניין.
כן.
גם במתמטיקה, זה לא רק המספרים, גם הסמלים, למשל הסימן שלנו לחיבור, הפלוס הזה, אז כולם יודעים שהמשמעות של זה חיבור.
זאת אומרת, זה משהו בינלאומי, כל האופרטורים האלה של חיבור, חילוק, כפל וכו'.
נכון. חוץ מכמובן אצלנו, אתה יודע, הדתיים כותבים את הפלוס בלי הצ'ופצ'יק שלמטה.
כי מה?
בגלל שזה מזכיר את הצלב.
למה לא מצאו, למה לא הפכו מגן דוד לאופרטור? מעניין שזה חילוק, משהו שלנו, אוקיי.
אותו דבר, אגב, גם הסימן שלנו לחילוק, שתי נקודות, ובכל העולם זה שתי נקודות, ופס באמצע, קו כזה.
נכון,
אז גם את זה בבתי ספר דתיים למדים, זה בלי הקו. גם, אותו סיבה שזה נראה כמו צלב.
היהודים חוששים מהסמל צלב, נכון? ואז הם פשוט כל מה שדומה לו, הם משנים. די.
יראים סימנים מתמטיים, נראה לי שיש לנו כותרת.
די, האמת שנכון, לגמרי זה גיור. אוקיי. טוב, אנחנו לקראת סיום השיחה הזו ברשותך, אז נסכם?
כן.
אוקיי.
אתה מסכם או אני?
אני לא מסכם שום דבר. אני מתמקד בתמרה שאכלתי לפני דקה ובתה שהביאו לי פה. אני מועל בתפקידי. אוקיי, בבקשה.
אז הסיכום הוא שמתמטיקה, חוץ מזה שהיא שפה וגם אתם בטח תדברו על זה עוד, הייצוג של השפה הזאת בניגוד לשפות אחרות הוא לא פונטי.
אוקיי.
בניגוד לשפות אנחנו מכירים. הוא לא פונטי, אלא אידאוגרפי. וכמו שבסינית, שני סימנים שיש להם צליל מסוים, כשהם ביחד יש להם משמעות אחרת, גם אנחנו, אם אני רואה 5-7 אחד ליד השני, אני לא אגיד 5-7, אני אגיד 57.
נכון, נכון. זאת אומרת שהשפה אנחנו... הסינית מתנהגת כמו אצלנו המתמטיקה. אוקיי,
נכון.
זה מעניין. אוקיי, תודה רבה לדוקטור תמר אילם גינדין, בלשנית וחוקרת מהמרכז האקדמי שלם, וממרכז עזרי, תודה רבה.
תודה רבה, יום טוב.
ומי שהצטרפה אלינו היא גיל מרקוביץ', מגישה ועורכת סוג של תוכנית מתחרה, נכון? בכאן תרבות, המעבדה, בכל יום ב-3 בצהריים.
אחת החוכמות הכי גדולות היא להפוך את המתחרים שלך למשתפי הפעולה שלך. אז בואו נתחיל משם, הנה, אנחנו כבר עושים את זה כאן באולפן.
מה זה, מה זו האנימה הפתיינית הזאת? אחת מהשילוב בין הקול הנמוך למימיקה המוגזמת. אוקיי.
ככה זה.
את מתחרה, בעצם גנבתם לנו את הפורמט.
כן, כן. או שהיינו פה קודם.
והשם שלכם יותר טוב משלושה שיודעים שהוא שם שהוא גם לא נכון לנו מספרית, כי אנחנו לא שלושה.
מי זה אתם?
בגלל זה הזמנו.
נכון, אבל אוקיי. אז מה המהות התוכנית שלך?
תראה, בגדול, אני על תקן הסקרנית הממוצעת מהרחוב, שואלת הרבה שאלות, מתעניינת במה שקורה במדע, ויוסי גם בטח יודע שמצטבר הרבה ידע באקדמיה שלא זוכה להגיע לציבור, וחבל. והרבה פעמים כשהוא זוכה להגיע לציבור, הוא מגיע לציבור בצורה די פשטנית, אולי אפילו פופולרית, אני אעז ואומר צהובה, בצורה שככה יהיה לנו קל לעכל אותו, או נוח לחזור אחריו.
זו הדרך להנגיש מידע, לא?
אז אני חולקת עליך, אני חושבת שהדרך להנגיש מידע...
שמי, את חולקת עליי, אבל התוכנית היא שלי, ולכן תסתלקי מפה, גברתי.
תכף אני אעשה.
לא מכובד, גם תוכנית מתחרה... גם עם כל הכבוד. אוקיי, מה יכולנו ללמוד עד כה? בואו נראה אם התוכנית שלכם היא שווה להאזין בה, כמובן. כן.
אוקיי, אז התחלנו...
מה גילית עד עכשיו? את סקרנית.
תראה, למשל, אנחנו יודעים שבגלקסיית שביל החלב יש 100 ביליון עד 200 ביליון אומרים כוכבים.
אז את מדברת על הגלקסיה שלנו, שביל החלב, נכון? גלקסיה שלנו, אנחנו חלק, מערכת השמש היא חלק מגלקסיית שביל החלב. אנחנו לא אנדרומדה, אנחנו שביל החלב. אוקיי, בבקשה.
נכון. עכשיו אנחנו יודעים...
כמה יש שם? כמה כוכבים?
בין 100 ל-200 ביליון.
זה כוכבים או גם כוכבי לכת? מה את מחשיבה?
לא, כוכבים, אנחנו...
זה שמשות.
יפה מאוד שאתה שואל. כוכבים הן שמשות. שמשות, בעברית, אנחנו ככה
שימו לב שיש הבחנה בין כוכב, שמש, שהיא כוכב, לבין... אנחנו לא כוכב, אנחנו כוכב לכת, פלנטה, זה משהו אחר לגמרי. אנחנו כוכב, בבקשה.
זה חשוב. עכשיו, יותר, קצת יותר קל לנו לראות, מן הסתם, כוכבים, משום שהם פולטים אור, אז אנחנו, נכון. אז המספר הזה שנתתי הוא המספר שקשור לכוכבים, לשמשות.
אוקיי.
ואנחנו יודעים עליהם הרבה, הרבה, הרבה יותר ממה שאנחנו יודעים על האדמה. עכשיו, למה זה מעניין? כי בחופן אדמה,
כן.
יש, יודעים היום, 100 ביליון מיקרואורגניזמים. וזה משהו שאנחנו יודעים עליו הרבה הרבה פחות, וזה כאן איתנו, על כוכב הלכת החמוד והירוק שלנו, ולכן פתחתי את סדרת המעבדה, את תוכנית המעבדה, בשבעה פרקים על חקלאות, שבעצם היום כשחוקרים חקלאות, וחוקרים את הצמח, וחוקרים את הפירות ואת הירקות, שאנחנו כולנו מכניסים בסופו של דבר למערכת, אנחנו צריכים להבין גם את האדמה. ולכן, זה דוגמה אחת למשהו ש...
זאת אומרת... במקום לקרוא לאנשים להסתקרן מכל מה שקורה מסביב, ואת אומרת להם, הפסיקו לחקור את החלל, את בזה לחקר החלל.
קודם תסתכלו מה שיש מתחת לרגליים.
עניי עירך קודמים, ואת נגד חקירת החלל.
הראשון שאמר את זה, אתה יודע, זה...
אני לא הייתי מאזין לאישה הזאת. אני קורא למאזינים שלנו, מדובר באויב רב עוצמה, אני מבקש לבטל את התוכנית שלך. בשם האסטרונומיה, כן, אוקיי.
נדמה לי שזה היה טלס, אני לא 100% בטוח שהסתכל בשמיים ונפל לבור.
אוקיי.
וצחקו עליו, אמרו, מה אתה מתעסק בשמיים? קודם כל תסתכל מה קורה מתחת לרגליים שלך.
כן, זה אגב אחד הדברים שבאמת חוקרי אסטרופיזיקה אומרים, שזה משהו שיכול, שכולנו יכולים ויכולות להתחבר אליו מאוד מאוד בקלות, משום שכולם רואים ורואות את השמיים. צד שני, האדמה.
אמרתי יכולים ויכולות? התוכנית שלכם היא גם פמיניסטית?
התוכנית שלנו פשוט מודעת לזה ש50% מהציבור...
יותר קצת.
אני בעלם, אני רושם לעצמי, גם אנחנו נשתמש בזה. אוקיי. אוקיי, בבקשה, לא רוצים להפסיד את הציבור הזה? בוודאי, למרות שכמובן שאנחנו פונים לגברים ולנשים, בנים ובנות, בבקשה. עוד משהו מעניין או שנתקדם?
כן, תראה, חקרנו כבר, הספקנו לדבר על קוגניציה, הספקנו לדבר על
אסטרופיזיקה. שמה זה קוגניציה?
קוגניציה זה בעצם תהליכים שהמוח שלנו עושה, למשל זיכרון, או היכולת לשלוף כל מיני פרטי מידע. זה דברים שקוגניציה אחראית עליהם, או לפעמים אתה רואה איזה מישהו מוכר, אתה אומר, יו, מאיפה אני מכיר אותו? לא לגמרי יורד לך סימון, זה קוגניציה. מישהו מנסה להגיד לך, רגע, באיזשהו מקום יש לי את המידע הזה, זה מעין תהליכי על שהמוח שלנו
אוקיי,
עושה.
אוקיי, השתמש בביטוי יורד או נופל הסימון, כן. את מדור שעוד השתמש בסימונים, כי אף אחד, היום מדור הטינדר וה-MTV והפקס, אף אחד לא יודע מה זה הסימון. ספרי לנו מה זה הסימון.
זה נראה לי לתוכנית מדע אחרת.
ודאי.
זה היסטוריה.
האמת שנשמע, התוכנית עצמה נשמעת טובה. אולי נגנוב מהם אייטמים? יש, זה מקובל.
אבל אתה רוצה להחזיר לה? את יודעת, אמרת ביליון, אבל זה לא מספיק מדויק, את יודעת? יש שני סוגי ביליון.
אה, מעולה.
יש אמריקאי ויש אירופאי.
יש כמה גרסאות באמת למילה ביליון. אוקיי, בוא נדבר על זה.
לא, השאלה אם ביליון זה 1,000 מיליון או מיליון מיליון.
נורא תלוי. בגרסה האמריקאית זה המיליארד שלנו.
מה?
בגרסה האמריקאית זה המיליארד שלנו.
אני חושב שבגרסה האירופית. כשאנחנו מדברים על מיליארד זה 1,000 מיליון. לכן עדיף אולי באמת להשתמש במילה מיליארד, שזה גם משתמשים בזה באחת מהמדינות הלטיניות, אני לא זוכר, אבל מיליארד זה יותר מדויק, כי ביליון יש שניים.
אני רוצה להודות לדוקטור יוסי אלרן, שהביך כאן בשידור את גיל מרקוביץ', הוא מצא טעות בדברים שלה. תסלחי לה, התוכנית שלך נשמעת לי לא רצינית.
ממש לא רצינית. סתם מקשקשת, אין חוקרים, אין חוקרות שבאות ומספרות לי על המחקר שלהם, זה סתם, בכיף שלי.
טוב, אבל בכל זאת הצלחת לסקרן אותי, אני מוכרח לומר ש... כן, האמת שאני אוהב תוכניות מדע, אז היא.
תוכנית מצוינת.
אנחנו לא באמת מתחרים. אז אתם מוזמנים כמובן להאזין לתוכנית המעבדה כל יום בכאן תרבות ב3, נכון?
כן, ב3.
ואת תמשיכי להגיע אלינו, לספר לנו מה קורה אצלכם, כדי שנבצע כאן תהליך של ניצול הדדי.
כדי שתקטול אותי באופן שבועי.
לא, חס וחלילה. אבל מאחר ואף אחד לא מאזין לך בתוכנית עצמה, אז הקידום כאן יהיה הקרדום לחפור בו.
אבל תדרוש הדדיות, דודו.
אני גרועה ולקטול אחרים.
זה בסדר גמור, אבל זה כן היה מרתק. האם אנחנו יכולים לדבר עם יונתן, או שנשמע שיר ואז הם יתחלפו? אוקיי, אז בבקשה, את יכולה בבקשה, כאן בלי שיר, אנחנו נבצע כאן חילוף בשידור, מה שבדרך כלל לא מקובל לעשות בתוכניות בוקר. את יכולה לשבי פה סתם כדי שנעליב אותך, נמשיך להעליב אותך. לא, הנה, ברכה. אוקיי, והצטרף אלינו עכשיו ממש בשידור חי יונתן גת, מרגיש שהתוכנית גיבור תרבות כאן אצלנו ברדיו כאן תרבות, בעצם הפכנו לסוג של לקראת שידור, התוכנית הזו עם דליה מזור, שמקדמת כל מיני תוכניות. אוקיי, ואנחנו רוצים לדבר איתך על נוסטלגיה. אנחנו אוהבים להתרפק על נוסטלגיה. בדרך כלל אנחנו מתרפקים על העבר, כי להתרפק על העתיד זה פחות פרקטי, אני משער.
יפה.
אבל בוא נדבר לרגע על נוסטלגיה.
הנה, דיברנו על הסימון.
הסימון. תשמע, יוסי, אני מוכרח לומר להודות לך, זה שאתה מקשר את האייטם. לא, זה באמת, זה חשוב. אני מצפה מענת העורכת לעשות את זה, או מאבי העורך לעשות את זה, או מעצמי. אני מאוכזב מעצמי בעיקר. תודה לך, אוקיי.
אתה יודע, אנחנו פה אחרי חודש נוסטלגיה, היה לנו גם את רוד סטיוארט שהגיע אלינו, בן 72.
וואו.
כן.
אוקיי.
אירוסמית. אנחנו מדברים על אנשים שהם כבר חצו את גיל ה-70, והם כבר למעלה מ-50 שנה על הבמה, שזה מלא, שזה מיליון זמן. ונשאלת השאלה, למה אנחנו כל כך אוהבים הופעות כאלה, ולמה אנחנו מוכנים לשלם עליהם כל כך הרבה?
אוקיי, לא כי אנחנו מתענגים או מתגעגעים לתקופות של עברו.
כן, אבל יש לזה עוד כמה סיבות, אם אתה רוצה, פילוסופיות שאני יכול לחפור בהן. אחת זה שאנחנו מסתכלים עליהם ואנחנו בעצם חווים איזה סוג של מנהרת הזמן לעצמנו. כלומר, אנחנו, כמו מעיין הנעורים כזה, אנחנו לוגמים, ולמשך שעתיים אנחנו חוזרים להיות הבני 16 עם הווקמן.
ולכן אנחנו מאבדים את הציניות, נכון? הקהל הכי ציני, הכי איפסטרי, הכי הפוך, חלפוך, פתאום אנשים קונים כרטיסים והולכים לשם כאחרוני המעריצים, כי הם פשוט מאבדים את השכבות שהם צברו במהלך הזמן, נכון? של הציניות.
לגמרי.
חוזרים לילדות.
אנחנו כולנו חוזרים להיות עם ה-MP של, אני לא יודע מה היה בתקופתך, דיסקמן, ווקמן, MP3.
אנחנו, זה היה תקופת המערות, ציורים. היו קלטות
כאלה ששמו בווקמן.
היה את הגלילים האלה של אדיסון, שהיינו שמים איתם, היה...
דבר נוסף,
שני אינץ', אוקיי.
דבר נוסף, כשאנחנו רואים את ההופעה הזאת, זה לא רק נוסטלגיה, יש לנו תחושה של על מוות, שבעצם החיים הם נצחיים. בן אדם יכול להופיע 55 שנה על הבמה, רוד סטיוארט, ועדיין מפוצץ את פארק הירקון, ואנחנו יש לנו תחושה שכאילו הכל נמשך, הכל בסדר. הכל נשאר אותו דבר.
של יציבות דמיונית כמובן, שהכל ממשיך, לכן אנחנו גם כל כך בהלם, שאומן כזה פתאום מת או משהו כזה, נכון? אנחנו לוקחים את זה קשה.
כי
אנחנו זקוקים לאשליה הזו שהחיים נמשכים בכל מקרה, ואנחנו נחיה לנצח.
נכון.
שזה משהו פסיכולוגי, נכון.
נכון, ועוד משהו זה ש... אתה יודע שהנוסטלגיה והרטרו תמיד מנצחים את הפורצי דרך.
מעניין.
אם אתה תבדוק את זה, אתה תראה שאנחנו תמיד נעדיף את המוכר והטוב מאשר את החדש והבלתי ידוע.
אבל מה זה...
גם כשאנחנו... נדמה לנו... שאנחנו הולכים על משהו חדש. אתה זוכר שעשיתם פה אייטם על סטטיק ובנאל?
מן הסתם.
אז משה זורמן, אתה רואה, אני עוקב.
פרופסור, נכון.
פרופסור למוזיקה, נכון. בעצם הסביר שאנחנו שומעים את אותה מוזיקה מלפני 50 שנה.
נכון.
רק שזה מוצג לנו מחדש. זאת אומרת, גם שאנחנו אוהבים משהו חדש, זה נכון. לא באמת חדש, זה ישן, שמוגש לנו מחדש.
אבל למה זה ככה? מעניין באמת פסיכולוגית, מדוע אנשים, רוב האנשים אומרים, פעם היה יותר טוב מבחינה מוסיקלית, נכון. תמיד אנשים מתענגים, למרות שזה לא ממש נכון. נכון, יש התפתחות של מוסיקה, אבל אנשים באמת מתענגים תמיד על העבר, ופחות מתחברים להווה.
אתה יודע, גם כשאנחנו מתבגרים, וגם כשאנחנו הופכים להיות אנשים מבוגרים, אנחנו תמיד נשאר בנו משהו מהילד הקטן, כי אנחנו פשוט נורא אוהבים את התבנית המוכרת לנו.
כן, שמתעצבת כנראה, איכשהו אנחנו מתעצבים כנראה בגיל מאוד מוקדם מוסיקלית, וזהו, ננעלים שם.
אולי גם אנחנו שוכחים את הדברים הרעים של העבר, ונראה לנו שהעבר הוא...
אתה אומר שיש איזשהו תהליך של רומנטיזציה של העבר, נכון? אנחנו זוכרים את הילדות רק על גווני היפים, נכון?
אתה תראה שתמיד יש את המעטים האלה שהם רצים לאמץ משהו חדש, תמיד הרוב הענק הוא זה שרוצה את הדבר הישן והמוכר. אתה יודע, וקל לדברים להפוך להיות נוסטלגיה נורא מהר. אתה יודע שג'סטין ביבר הגיע לפה, הוא כבר היה נוסטלגיה. זה כבר היה רטרו. עכשיו, אם תבדוק ביוטיוב, אתה תגלה שכמה שאנחנו נורא אוהבים מוזיקה חדשה, ותמיד אנחנו מתפעלים, וואו, הדי-ג'י הזה, לאט הזה, וכבר מיליון צפיות ביוטיוב. אתה מסתכל על באך, בטהובן ושוברט, לפני מאות שנים, ואתה מגלה שהם לוקחים את הדי-ג'י בהליכה.
כן.
מאות מיליוני צפיות ביוטיוב, זאת אומרת, אתה יודע, מלחין כמו באך, סליחה שאני זה, מדבר איתך על דברים כבדים, אבל...
באך אגב הוא לא מהכבדים, זה מה שיפה אצל באך, מי שמכיר את השירים שלו, כמו בדינרי, יש לו שירים שהם בדיחות, זו מוזיקה קלאסית מאוד קלה.
אגב, הוא שילב מתמטיקה ביצירות שלו.
כן? זה מעניין.
עכשיו שים לב, האיש הזה שרד את מלחמת העולם הראשונה, השנייה, הנחיתה על הירח, קריסת ברית המועצות, הקמת מדינת ישראל, הסמארטפון, הפייסבוק,
שרד המוזיקה שלו.
אתה יודע, מוזיקה מלפני שנתיים כבר נשארת לצטנו כבר לא רלוונטית. הוא שרד הכל.
באמת שזה מדהים שהמוזיקה קלאסית באמת שורדת עדיין.
הכל. כי בסופו של דבר אנחנו באמת אוהבים לחזור ליסודות המוצקים והנאמנים לנו, כי אם משהו היה לנו טוב פעם, אנחנו אוהבים לעשות עכשיו.
אוקיי, טוב, קודם כל...
לא שמעתי משהו.
רגע, פלינדרום. 7:57 עכשיו. מספר שאפשר לקרוא אותו מההתחלה לסוף ומהסוף להתחלה.
אבל דוקטור יוסי אלרן סיבכת אותנו כי בשידור החוזר זו לא תהיה השעה, אבל אנחנו רוצים בכל זאת להודות לך על הפלינדרום. אנחנו נדבר על פלינדרום בשעה. אז בינתיים ברשותכם ניפרד מהצופים שלנו ונזכיר למאזינים שלנו שאנחנו נגיע לכאן בשעה הבאה, אז אפשר לשתול אנדר שירקח את המעבר לסיום השעה הזו. אנחנו רוצים להודות לכל מי שעמל על השידור הזה, נתיב רובינזון, אבי שמאי, ענת אורי, ארז שלום, המאפרת דניאלה בן יאיר, תודה רבה ליגאל שפירא שסייע לנו, תודה רבה ליונתן גת על הפינה המרתקת הזו, תודה רבה לך דוקטור יוסי אלרן, מומחה למתמטיקה יצירתית, אנחנו נפרדים תודה. מכם, צופי כאן 11, ואנחנו ממשיכים עם התוכנית המתמטית והמאוד מעניינת הזו, גם בשעה הבאה ברדיו, שוב אלינו ויום טוב לכולם.
שלושה שיודעים.
בוקר טוב, אנחנו שלושה שיודעים ברשת כאן תרבות, בעמוד הפייסבוק שלנו, וכמובן בפלטפורמת הפודקאסטים שלנו, כאן עוד אודי, שם אפשר למצוא את התוכן שלנו במהלך כל היום הזה. אנחנו בתדרים 104.9, 105.3 בתל אביב ובמרכז, ומי שמלווה את השידור הזה ויהיה איתי כאן עד השעה 9, הוא דוקטור יוסי אלרן, מומחה למתמטיקה יצירתית ממכון דוויצון, הזרוע החינוכית של מכון ויצמן למדע. בוקר טוב. ויש לנו תוכנית מרתקת היום, שומעים אותך?
כן.
יופי, מצוין.
אני מקווה.
מיד נדבר על השאלה אם חיות מסוגלות לספור. בשעה הקודמת דיברנו על כתובת מימי בית ראשון שהתגלתה על גבי חרס בשנות ה-60, אבל רק עכשיו הבנו מה כתוב שם באמצעות טכנולוגיה ייחודית, מצלמה שמצלמת ספקטרום רחב יותר או ניואנסים יותר גדולים.
וגם האלגוריתם המתמטי ש... עוזר למצלמה.
נכון, זה גם הכל משלם מתמטיקה. דיברנו על נוסטלגיה בשעה הקודמת. האורך המיתולוגי שלנו הוא נתיב רובינזון. האורחים והמפיקים הם אבי שמאי וענת אורי. הטכנאי שלנו הוא ארז שלום. המאפרת היא דניאלה בן יאיר. תודה רבה ליגאל שפירא שמלווה את המשדר הזה. ואנחנו נתחיל אולי מלדבר על מתמטיקה יצירתית עם דוקטור יוסי אלרן. באופן כללי, בוא נדבר על סדרות לרגע. יש אחד הדברים המעניינים במתמטיקה באופן כללי, זה סדרות, נכון?
נכון.
כשמדברים על סדרות, בדרך כלל אוהבים לנופף בשיחות סלון בסדרה הידועה מכולן, פיבונאצ'י. אני נכון. צודק או שלא?
אתה צודק.
מהי יש... סדרת פיבונאצ'י? מי הוא היה, אם אתה יודע?
פיבונאצ'י היה מתמטיקאי איטלקי, שמיוחס לו הבאת השיטה העשרונית למעשה מארצות ערב, מהמרכז המתמטי של אז, שהיה בבגדד, בעיראק.
אוקיי. שמהי אותה שיטה עשרונית? כמו, השיטה, שאנחנו... השיטה שלנו? כן. ב-0 עד 9, נכון? בעצם כן. אנחנו לא סופרים עד 10 באמת, אלא יש לנו 10 ספרות שמתחילות ב-0, אחר נכון. 23 עד 9.
נכון.
נכון? ואז חוזרים ל-1-0.
כן, אבל זה יותר באמת הסיפור הזה שמשתמשים במיקום כדי... להגדיר את המספר, זאת אומרת שאחד בספרת העשרות יסמן 10, מקום של המאות.
כן, מי שלא שם לב לזה, באמת המיקום קובע כמובן מספר. כשהספרה אחת מופיעה בספרת העשרות, אז היא מסמלת עשר.
נכון, והשיטה הזאת של עשר ספרות, שכשמשחקים איתם עם המיקום, זה באמת בא למעשה מעבר במאה השביעית בערך, מהודו לבגדד, לעיראק, שם היה מרכז מתמטי גדול, ורק במאה ה-12 עבר בעצם משם לאירופה דרך מסעותיו של אותו ליאונרדו פיבונאצ'י.
אוקיי.
והוא כתב על זה ספר שהפך להיות רב מחר, ואז זה החל לאט לאט לחלחל באירופה, שעדיין השתמשו בשיטה הרומית שלא מבוססת מיקום. זאת אומרת, רצית להגיד 30, אז השתמשת בשלושה איקסים. איקס כן, סימן נכון. את המספר 10. מה שמעניין שאגב, זה לא לגמרי מדויק, היה מישהו לפניו שכתב על זה, כתב ספר שנקרא ספר המספר, שבו הוא תיאר את השיטה העשרונית, והוא משלנו. הפרשן המקרא, אבן עזרא, אברהם, רבי אברהם אבן עזרא,
כן,
כתב את ספר המספר.
כן, אוקיי.
כן, הוא מת 3 שנים לפני שפיבונאצ'י נולד, ועשה בדיוק את אותו מסלול. אבל הספר שלו לא היה כזה רב מחר, ולא תפס כמו ספרו של פיבונאצ'י.
אוקיי. אז מהי אותה סדרת פיבונאצ'י שכולם מדברים עליה?
כן, אז פיבונאצ'י כתב בספר שלו, כדי שהוא יהיה רב מחר, כתב מלא חידות מתמטיות, מה שמי שעוסק ב-recreational math, מתמטיקה יצירתית מאוד אוהב, חידות. אגב, קוראים לחידונאי מתמטי מטאגרובולוג.
מטאגרובולוג?
כן, ככה זה.
זו חידונאי מתמטי,
אוקיי. כן, רק שתדע. אבל פיבונאצ'י בעצם, באמצעות איזושהי חידה, שעוסקת בארנבות, גילה סדרה, שבה כל איבר בסדרה, כל מספר בסדרה, שווה לסכום של שני המספרים הקודמים לה. הוא התחיל עם אפס.
אז הנה, סדרת פיבונאצ'י, הנה למדנו, מדובר בסדרה שכל איבר בה, הוא הסכום של שני האיברים הקודמים, לאותו איבר.
כן, איבר מספר בסדרה, בדרך. משתמשים במילה, במונח איבר, אבל הרבה פעמים מתמטיקאים אוהבים לסבך במילים או במונחים, משהו שהוא נורא פשוט.
בוא נסרטט את הסדרה הזו, אז אחת.
אז קודם כל, השאלה היא, באיזה מספרים אתה מגדיר שמתחילים את הסדרה? אז נגדיר 0 ו-1, כפי שעשה פיבונאצ'י, אז 0 ועוד 1 זה 1, אז המספר הבא יהיה 1.
1 גם, נכון.
1 ועוד 1.
2, ואז 3, כי 3 הוא הסכום של 2 ו-1,
נכון, נכון.
ואז הבא זה 5, נכון? כי זה סכום של
3 ו-2, ואחר כך 8.
8,
13 וכו'. יפה, יפה מאוד.
סדרת פיבונאצ'י, כן. סדרת פיבונאצ'י. אגב, סדרה שמופיעה גם בטבע, נכון? יש הרבה מאוד דברים בטבע, שזו לא סדרה מופרכת. יש דברים בטבע, צורות מסוימות שמדברות עם הסדרה הזו.
נכון, באופן מפתיע מוצאים באמת בטבע הרבה מאוד דברים שקשורים למספרי פיבונאצ'י. הרבה פעמים מספרי, עלי הכותרת של פרחים למשל, קשור למספר פיבונאצ'י. איך זה בכלל קשור? זה קשור לתכונה אחרת של מספר פיבונאצ'י, שמצאו שיש קשר מאוד מאוד נחמד בין סדרת פיבונאצ'י לבין יחס הזהב, אותו יחס מיוחד שליאונרדו דה וינצ'י השתמש בו כדי ליצור פרופורציות בציורים
שלו. יחס שהוא טען שהוא יותר אסתטי לעין האדם, נכון?
נכון.
מהו יחס הזהב 1.6 משהו?
לאחד ועוד שורש 5 חלקי 2.
כן? אוקיי.
אבל זה מספר אירציונלי, זאת אומרת שאי אפשר לכתוב אותו כמונה חלקי מחנה של יחס בין שני מספרים שלמים.
אוקיי.
ומסתבר שכאשר לוקחים את ההפרשים בין שני מספרים בסדרת פיבונאצ'י, ומחלקים אותם זה בזה, מתקרבים ליחס הזהב.
אוקיי, כן, יש משמעות.
אז אם אתה זוכר את הסדרה 1, 1, 2, 3, נכון?
נכון.
אז 5, אז 5 פחות 3 זה 2, ו3 פחות 2 זה 1, אז מקבלים 2, נכון?
אוקיי.
בתור החילוק בין שני ההפרשים האלה.
אוקיי.
או 8 פחות 5 זה 3, ו5 פחות 3 זה 2.
נכון.
3 חלקי 2 זה 1.5.
אוקיי.
וככל שהמספרים הולכים וגדלים בסדרה הזאת,
ככה זה מתקרב יותר,
זה מתקרב יותר ויותר ליחס הזהב, שזה 1....
יש כאילו יש סודות בטבע שאנחנו מגלים באמצעות סדרות מתמטיות, נכון?
כן, כן.
מנסה להגיד לנו משהו כל הזמן.
כן, בהחלט. זה מופיע, כן. אז היחס הזהב פשוט מייצג איזושהי זווית גם, שיוצרת את הדבר הזה של מספר עליה כותרת. זה קצת מסובך, זה קצת מסובך.
זה קצת מסובך אולי רק לדבר על זה, אבל נכון, בשידור רדיו, אבל שווה לבדוק מהי סדרת פיבונאצ'י, כי זה באמת אחת הסדרות המעניינות שיש. עכשיו אנחנו נעסוק בשאלה, אנחנו דיברנו על כמובן מתמטיקה של בני אדם, ועכשיו אנחנו רוצים לעבור למתמטיקה של בעלי חיים. האם בעלי חיים יודעים או מסוגלים לספור? מה אתה אומר? אני משער שיש להם יכולת כלשהי. אם כן, עד איזה מספר? אם לא, גם עד איזה מספר? ואם
לספור אולי כן, אינטגרלים אני לא בטוח שהם
יודעים. אתה אומר ששם הם נופלים בדרך כלל. זאת אומרת, הם שלוש יחידות. בעלי חיים זה שלוש יחידות, בני אדם בין 3-5. אוקיי, אנחנו רוצים לומר בוקר טוב לורד שפירא, ביולוגית ממכון דוידסון, הזרוע החינוכית של מכון ויצמן למדע. בוקר טוב.
בוקר טוב דודו, בוקר טוב יוסי.
בוקר טוב ורד.
אז לפני שמתחילים, אני חייבת להתייחס לאייטם הקודם שלכם לפיבונאצ'י, כי השארתם את זה קצת חצי מיסטי, ובביולוגיה זה לא באמת...
התוכנית שלנו רוצה גם לפזור לקהל של חובבי המיסטיקה. כי ממש אחרייך אנחנו נדבר עם מגדת עתידות, קוראת בקפה, קורא בקלפים, וכמובן מישהו שלא יודע מה. אוקיי? הרגע, אני רוצה להבין, את לא מיסטיקנית.
לא, אינני מיסטיקנית, אבל פיבונאצ'י, שבאמת מייחסים לתכונות נורא נורא יפות ומסודרות, הסדרה פיבונאצ'י שמתארת באמת המון פעמים דברים שקורים בטבע, כי באמת עלי כותרת של פרחים תמיד יופיעו במספרים שהם מספרי סדרת 3, 5, 8, 13. הסיבה שזה קורה היא לא רק בזה שזה יפה. אנחנו צריכים לזכור שהטבע בנוי מתבניות, מהסיבה הפשוטה שביולוגיה וחיים מבוססים על סדרה מאוד מאוד שחוזרת על עצמה של פקודות שבאות לידי ביטוי.
אבל בדרך כלל זה כי זה יעיל, לא? הטבע...
נכון, והפקודות האלה עוברות לחץ אבולוציוני שמשמר את התבניות היעילות ביותר ומעביר
כן,
אותן הלאה תמיד.
נכון, זו היה נכון.
והיעילות ביותר גם נופלות אל תוך איזשהו סדר מתמטי, מכיוון שמתמטיקה בסופו של דבר הקריא לזיהוי תבניות.
זאת אומרת, זו הערה מאוד מעניינת. את אומרת שזה לא שמי שיצר את הטבע בהכרח רצה לזרוק לנו רמזים וכל מיני סדרות, אלא זו תולדה של אבולוציה, של נכון, מה יעיל בטבע.
נכון, זה מה יעיל, והיעיל הזה הוא כן. בדרך כלל מגיע לפי איזושהי תבנית מסודרת, והמתמטיקה מזהה את התבניות, וזה מה שיפה בזה, שהמתמטיקה שהיא כלי לזיהוי תבניות, מזהה את התבניות היפות שנוצרות כן הכי יעילות בטבע.
בהחלט, אותו זיהוי תבניות, זה בעצם מה שראינו באייטם הראשון של השעה הקודמת, של, נכון. שבעזרתם... גילו את ה... הצליחו לפענח את הכתובות.
כן,
נכון.
השוואת תבניות.
ועכשיו ברשותך נעבור לי...
בעלי חיים.
כן, בעלי חיים.
אז כן. אז בעלי חיים באמת, אי אפשר להגיד שבעלי חיים באמת יודעים לעשות אינטגרלים, ואי אפשר להגיד שהם יודעים מתמטיקה, אבל התשובה כמו תמיד כרגיל נמצאת איפשהו באמצע, ומדברים כן על איזשהו חוש מתמטי שיש אצל בעלי חיים. ואנחנו רואים המון דוגמאות מבעלי חיים שנחשבים נחותים ביותר, כמו למשל בקבוצת החרקים, אתה רואה דבורים שיודעות לבנות כברות, שיודעות ממשושים מושלמים, משהו שלכל ילד צריך לקחת סרגל ומחוגה, נכון, להתחיל לצייר את המשושים האלה בצורה מאוד מאוד מדויקת.
Okay.
ועם זאת, דבורים הולכות ובונות מבנים מאוד מורכבים, מאוד מדויקים, וגם כאן נכנס העניין של אבולוציה, כי המבנים המשושים, הם נותנים את המבנה היציב ביותר, החזק ביותר, והצורה שבה הדבורים בונות את המבנה הזה עברה שוב לחץ אבולוציוני של הרבה מאוד שנים, כדי לקיים בסופו של דבר את סט הפעולות, התבנית שיוצרת את התוצר היציב ביותר.
אוקיי.
אצל בעלי חיים אחרים אנחנו רואים באמת חוש מתמטי שבא לידי ביטוי, למשל אצל זרזירים או דגים ששוחים בלהקות.
כן.
והם תמיד שוחים ככה כולם ביחד ויודעים להסתובב ביחד לא נתקעים אחד בשני, וגם כאן אין באמת מתמטיקה, אין כן איזשהו חישוב, למרות שמדענים כן מנסים למצוא את האלגוריתמים שגורמים לדבר הזה לקרות בצורה בתאום כל כך מושלם, והצורה שבה הם עושים את זה בדרך כלל על ידי שמירה של קשר עין עם מספר מסוים של פרטים בלהקה.
אוקיי, איך זה נקבע?
כל פרט שומר על קשר עין עם פרטים מסוימים שנמצאים סביבו, וכאשר אחד עושה איזושהי פנייה, אז אתה רואה באמת את כל הענן הזה הולך ומסתובב אחריו, מכיוון שכל אחד עושה מה שהקבוצה הזאת הקטנה בתוך הקבוצה הגדולה עושה, ושומר איתם על איזשהו קצב.
כך מתנהלות להקות? מעניין.
להקות מאוד מאוד גדולות, כן.
אוקיי.
עכשיו, יש אפילו דג שיודע, אפשר להגיד שיודע מתמטיקה, ושוב, אנחנו לא מדברים על אינטגרלים, לכל מין יש את הדבר האחד שיש לו את החוש לעשות אותו, את האינסטינקטים לבצע אותו. יש דג שנקרא דג צלף, הדג הזה נמצא...
איך הוא נקרא הדג? איך?
דג צלף.
צלף, אוקיי.
צלף. והדג הזה חי במים מתוקים, והוא צד בעלי חיים שנמצאים דווקא על היבשה. כלומר, הדרך שבה הוא עושה את זה, הוא נמצא, הוא שוחה אל פני המים, ואם הוא רואה חרק שיושב על עלה, ים שנמצא מעל פני המים, הוא יורק עליו. הוא יורק עליו כדי לגרום לו ליפול לתוך המים, ואז הוא יטרוף אותו. עכשיו, זה מאוד מעניין, מכיוון שאם תחשוב על זה, שכשאתה מתקל אל תוך אגם, הצורה שבה האור נשבר בין הטווחים השונים, באוויר ובמים, גורמת לאיזושהי הסתה של התמונה. ואתה לא רואה תמונה אמיתית כשאתה מסתכל מהאוויר אל תוך המים, וגם להפך, מתוך המים אל האוויר.
נכון, כששמים כפית בכוס מים, אז הוא נראה
נכון, היא נראית ככה עקומה פתאום. נשברת,
כביכול, נכון.
עכשיו, הדג הזה יודע, שוב, יודע במרכאות כפולות, הדג הזה מסוגל לעשות את החישוב של לאן לירוק את השפריץ של המים כדי לפגוע בחרק שנמצא באוויר, למרות שהתמונה שהוא רואה היא תמונה מעוותת.
מעניין, אבל את אומרת שעדיין זו לא ממש מתמטיקה.
זו לא ממש מתמטיקה.
תולדה של ניסוי וטעייה ואבולוציה של שנים וכולי, וכשהשורה התחתונה היא בדרך כלל יעילות, אחרת הדג הזה לא היה שורד.
נכון, כי גם כשעשו מחקרים בבעלי חיים מתקדמים, כמו קופי אדם, וניסו ללמד אותם תרגילי חשבון כדי לראות האם הם מסוגלים ללמוד מתמטיקה, מה שראו זה שהדיוק פחות חשוב להם. כן okay. חשוב להם כן או לא להצליח כדי לקבל את הגמול בסופו של דבר מהשאלה ששאלו אותם, אבל הם עוברים על הדיוק פחות חשוב להם.
אוקיי, זאת אומרת שכלב עכשיו לא חושב, אני הולך לנבוח שלוש פעמים, הוא פשוט נובח, נכון?
כן, זאת אומרת, יש להם חוש למספרים, וכן יש איזושהי יכולת ספירה. יש עוד דוגמה נורא נורא חמודה של חזרזירים,
כן.
שכשחזרזירים נולדים מבטן אימן, אצל חזירות, החלב העשיר ביותר נמצא בפתמה שנמצאת הכי קרוב לראש שלהם. החזרזיר הראשון שנולד בדרך כלל לתפוס את הפתמה הראשונה, זה שאחריו את השנייה וכן הלאה, לפי סדר היציאה שלהם אל אוויר העולם. ומה שקורה איתם זה שהם שומרים על הסדר הזה לאורך הגדילה שלהם. הם פשוט, אתה יכול, אם אתה תצייר להם 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 על הראש, אתה תראה שהם ממש שומרים על הסדר הזה ככל שהם גדלים, וגם זה איזשהו חוש של סדר, אפשר להגיד.
מעניין, אוקיי.
אבל זה לא מתמטי כמו שאנחנו מכירים אותה. יש איזושהי יכולת לספור, אבל זה לא מתמטיקה. אבל
כשבעל חיים, זאת אומרת, מיד נמצא דוגמה ספציפית, הוא רואה ערימה גדולה וערימה קטנה, הוא כן יודע להבדיל, נכון?
כן, גם
ברמה גסה.
נכון, אז עשו גם מחקרים כאלה בעריות, וראו שבאמת עריות יודעים להעריך גודל של קבוצה, גודל של קבוצה שנתרפים, והם ילכו כן, כמו שאתה אומר, לערימה הגדולה יותר, אבל הם יודעים להעריך גודל ברמה של גודל של קבוצה, אבל לא ברמה של כמות של פרטים.
זאת הסיבה שכשאתה הולך במקום שמלא בעריות, אז עדיף קבוצה, עדיף שהקבוצה תישאר ביחד באיזשהו מרחק בטוח, כי אז האריה חושב שמדובר בחיה גדולה ולא יטרוף אותך.
כן?
לא, בדרך כלל זה יותר חשוב, כי אז אולי יש יותר סיכוי יותר טוב שכשיטרפו מישהו זה לא יהיה אותך. זה שוב,
התשובה היא סטטיסטית.
התשובה היא סטטיסטית, וגם אוכלי עשב שחיים בסוואנות באפריקה מתלהקים לקבוצות גדולות יותר בגלל הכוח הזה שבמספרים, שכשאריה יבוא, הוא לא בהכרח יטרוף אותך.
וואו, אוקיי. טוב, זה היה מרתק. תודה רבה לביולוגית ורד שפירה ממכון דוידסון. תודה רבה על השיחה.
תודה לכם, יום טוב.
להתראות.
ועכשיו אנחנו נחזור לדוקטור יוסי אלרן, מומחה למתמטיקה יצירתית. אנחנו דיברנו על סדרת פיבונאצ'י, אתה רצית לדבר על פלינדרום, ואז כן. נצא לפרסומות.
כן,
כי
כן.
בסוף השעה הקודמת, אתה זעקת פתאום לפתע פלינדרום.
נכון, כי מה, עוד דקה וחצי יהיה עוד פלינדרום, שעה פלינדרומית, עכשיו 18.
שמה זה פלינדרום? זה משהו שאפשר לקרוא מהסוף להתחלה או מההתחלה אל הסוף?
כן, כמו המספר 828.
אוקיי.
שזה 8-28 בשעות.
אוקיי, אז יש גם מילים כאלה, נכון? פלינדרום זה גם כן. משהו או משפטים כאלה.
דודו, כמו שמחה.
דודו,
לא.
לא,
בלי אבב בסוף.
דוד, 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 דוד זה פלינדרום,
כן,
נכון.
כן, דוד זה פלינדרום. נכון. יש עוד הרבה פלינדרומים.
איזה עוד שמות? שמש זה פלינדרום. כן. איזה עוד מילים שמה, בעברית יש אין פלינדרום?
כן, אז זה נורא נחמד גם לחפש פלינדרומים בעברית. ככל שזה ארוך יותר, כמובן, שזה
נכון, זה יותר מורכב.
יותר
אוקיי.
מורכב ויותר מאתגר.
יש משפטים שלמים בעברית שהם פלינדרומים,
יש
נכון
משפטים
ממש.
שלמים, כן, כמו אחד המפורסמים, זה ילד כותב בתוך דלי.
ואפשר לקרוא את המשפט הזה לאחור.
לאחור, אוקיי. נכון, או מי לימד מילים.
אוקיי.
מי
לימד מילים, אוקיי.
כן, כן. אחד המפורסמים, אחד מהאנשים המפורסמים שאהבו מאוד פלינדרומים, זה אותו אברהם אבן עזרא. שדיברנו עליו קודם, שהוא זה שכתב את ספר המספר, שמדבר על הבאת השיטה העשרונית מערב לאירופה. ובכן, הוא מאוד מאוד אהב פלינדרומים, והוא כתב, שאלו אותו מתי, למה המשיח לא בא, אבל שאלו אותו את השאלה הזאת במשפט פלינדרומי. אבי אל חי שמך, למה מלך משיח לא יבוא?
אוקיי,
המשפט,
זה פלינדרום?
כל המשפט הזה כן? הוא פלינדרום. וואו. כן, כן, כן.
תן לנו אותו שוב את המשפט הזה.
אבי אל חי שמך, למה מלך משיח לא יבוא? זה המשפט, והתשובה שהוא נתן, זה שאלו אותו. כן? אוקיי. זה מישהו אחר שאל אותו. הוא ענה, דעו מאביכם כי לא בוש אבוש, שוב אשוב אליכם כי בא מועד. זה גם פלינדרום. כן.
בזה התעסקו, אוקיי.
כן, בזה התעסקו, ושאלו אותו גם לגבי, גם בהלכה הוא השתמש, בפסקי ההלכה שלו השתמש בפלינדרומים, מה עושים כאשר זבוב נכנס לתוך חבית דבש, האם אפשר לאכול את הדבש או לא, דבש היה מאוד יקר.
אוקיי.
והשאלה אם החרק הזה, הזבוב הזה, הוא בעצם בטל, ואפשר לאכול את הדבש, זאת אומרת, הוא כתב.
יש בסדר, לא?
כן, כן, התשובה היא באמת בסדר, אבל הוא ענה שזה בסדר במשפט הפלינדרומי הבא. פירשנו רעבתן שבדבש, הרעבתן זה הזבוב, פירשנו רעבתן שבדבש, נתבער ונשרף. ונשרף זה פירשנו.
כן, זה ההפך.
זה משפט פלינדרומי, כן.
יש פה שאלה מאחת הגולשות, למה המילה פלינדרומי לא בעצם פלינדרום? מעניין. יכולים היו להמציא מילה שאפשר לקרוא אותה גם מהסוף להתחלה.
שאלה מצוינת, נכון.
כן, יש בעיה בקריאיטיב של התופעות.
כן, בדיוק.
נמצא איתנו כאן דוקטור יוסי אלרן, מומחה למתמטיקה יצירתית. מיד נמשיך עם שלל הרעיונות שלנו, אבל אנחנו רוצים ללמוד ממך איזשהו משחק שאפשר לשחק כשאנחנו נוסעים ברכב עם המשפחה, עם החברה, עם האישה, עם הגבר, עם החבר.
כן,
זהו, קלענו לכל האוכלוסיות.
כן, אחד הדברים שאפשר לעשות זה בכביש, בפקק במיוחד, להסתכל על לוחית הרישוי של המכונית שלפניכם.
אוקיי.
קודם כל אפשר לחפש פלינדרומים במספרי רישוי, שזה נורא נחמד.
זה מספרי קומבינות כאלה, לא? כן. תמיד כשרואים לוחית רישוי עם מספר קליט כזה, זה מישהו עם קומבינה.
כן.
לא? תמיד, קשה להשיג כאלה, אוקיי.
נכון. אבל הנה משחק אחר שאפשר לעשות שמבוסס על משחק שהמציא חידונאי עוד לפני 100 שנה, חידונאי בשם ראוס בול, חידונאי אנגלי.
אוקיי.
והוא אמר, קחו כמה ספרות, הוא השתמש בספרות 4, אבל אפשר עם כל רצף של ספרות.
אוקיי.
תכניסו ביניהם, תכניסו בין הספרות אופרטורים, פלוס, מינוס.
אופרטורים זה פשוט כן. פעולות חשבון,
פעולות
אוקיי.
חשבון, כדי להגיע לאיזשהו מספר מטרה.
כן, האמת שהיו אז הרבה שעשונים שמבוססים על כמה מספרים, נכון? שבאמצעותם נכון. צריך להגיע למספר אחר, נכון? לדעתי גם בארץ הראשון היו כאלה.
נכון,
אוקיי.
אז בדרכי אני באמת הסתכלתי על, בדרכי לכאן, על אחד מלוחות הרישוי, עם
רגע, אבל
נהג
מה צריך
המכונית נמצא עכשיו, מאזין לנו יכול אולי.
רגע, אז אנחנו, כן. בואו נדייק את המשחק. יש לוחית רישוי מורכבת משבע ספרות, נכון?
משבע ספרות.
אז אתה אומר שחמש הספרות, באמצעות חמש הספרות הראשונות, צריך להגיע למספר שהוא שתי ספרות האחרונות.
זה המשחק. באמצעות חמש הספרות הראשונות, הגיעו לשתי הספרות האחרונות. אני נסעתי אחרי האוטו עם לוחית הרישוי 4-1-1-6-3-3-1.
אוקיי.
נקווה שזה לא של ביבי או משהו. 4-1-1-6-3-3-1. לא, המספר של ראש הממשלה
דתי זה מ-1, יש להם מספרים מוגזרים כאלה. כן,
אחת מפקל המשטר.
כן? אז 2.
4-1-1-6-3-3-1. אז באמצעות הספרות 4-1-1-6-3, 5 הספרות הראשונות.
חייבים להשתמש בכל הספרות?
חייבים להשתמש רק פעם אחת בכל ספרה.
ובכל הספרות?
ובכל הספרות, להגיע לשתי הספרות האחרונות, 31. אז הנה אני הצלחתי. 4-1-1-6-3, אז 4 ועוד 6 זה 10.
אוקיי.
כפול 3 זה 30, ועוד 1 זה 31.
טוב.
וכפול 1, כי אנחנו צריכים, יש עוד 1 שלא השתמשנו בו, אז פשוט מכפילים את הכל ב-1, ואז זה נשאר 31.
אבל לא תמיד אפשר להגיע, נכון?
וואו, שאלה טובה.
לא תמיד, אני משער שלא תמיד.
הרבה יותר ממה שאתה חושב.
זאת אומרת, כן.
ממה שבדרך כלל חושבים. עם קצת יצירתיות, אפשר להגיע להרבה מאוד מספרים ככה.
אוקיי, טוב, זה מעניין, אז הנה הרווחנו משחק.
אגב, עוד מישהו שעשה משחק כזה עם משחק אחר, זה המתמטיקאי הבריטי הרדי, שנסע במונית לבקר את חברו, רמנוג'אן. רמנוג'אן היה מתמטיקאי הודי, שמבריק, שהמציא מלא, או בעצם גילה את המתמטיקה לבד, הוא היה מאיזה כפר נידח שלא למד, לא נחשף בכלל למתמטיקה, והמציא באמת הרבה מאוד משפטים. אותו הרדי בתחילת המאה ה-20 הביא אותו לאנגליה.
אוקיי.
והם היו חברים מאוד טובים בדרכו לבקר אותו, הוא היה גם מאוד חולה, נפטר בגיל צעיר, ממש טרגי, הוא היה מתמטיקאי מבריק. אז הוא אמר שהוא נסע במונית שהמספר שלו זה 1729, והרדי אמר, אין משהו, זה לא מעניין בכלל המספר הזה.
1729,
אין בזה משהו מיוחד, הרדי אמר לרמנוג'אן, ורמנוג'אן מיד אמר, מה פתאום, זה מספר מאוד מאוד מיוחד, זה המספר הראשון, שאפשר לכתוב אותו, שים לב, בשתי צורות שונות, כסכום של שני מספרים בחזקת 3.
סכום של שני מספרים שמועלים בחזקת 3. אוקיי, זה נכון? כן,
כן, כן, זה נכון. למשל, זה סכום גם של 12, זה סכום של גם 10 בחזקת 3 ועוד 9 בחזקת 3.
אוקיי.
וגם 12 בחזקת 3 ועוד משהו. לא זוכר.
לא, אבל איך הוא חשב על זה? איך אנשים חושבים על ה...
הוא היה...
פשוט צריך לסרוק אין ספור אפשרויות.
הוא היה גאון, ידע לעשות חישובים.
כל מספר יש לו סוג של ייחוד.
ומאז כל מספר כזה שאפשר ליצור אותו כסכום של שני מספרים בחזקת 3 נקרא מספר מונית.
די, כן? אוקיי, אוקיי, מעניין.
אגב, בשוליים נאמר שאם הוא, שהרדי אמר, שאם הוא לא היה מוצא את המספר הזה, אז המספר הזה לא היה מעניין, ויש פרדוקס כזה שאומר בעצם, אם הוא המספר הראשון, שבעצם אין לו שום תכונה מעניינת, אז זה מה שמעניין בו.
הבנתי. כשאתה לא מיוחד, אז אתה מיוחד בזה שאתה לא מיוחד.
אז בעצם אין אף מספר שהוא לא מיוחד.
מאוד מעניין, והנה למדנו מושג שהוא בעצם מספר מונית, נכון?
מספר מונית.
מספר שמורכב מסכום של שני מספרים שמועלים בחזקת 3. אוקיי, אנחנו ממשיכים לדבר על מתמטיקה. עכשיו אנחנו מכירים כמובן מתמטיקה, כשאנחנו נדרשים לשלם וכולי, בסופרים וכולי, אבל אנחנו כמובן משתמשים במתמטיקה גם לפצח תאריכים, ויש כל מיני עניינים לא פתורים בכל מה שקשור בתאריכים ומתמטיקה. אנחנו רוצים להגיד שלום לדורון פישלר, בעל הפודקאסט המובן מאליו בכאן אודי. שלום לך.
בוקר טוב.
בוא נדבר לרגע על מתמטיקה ותאריכים.
אוקיי.
זהו, עד כאן השיחה.
זהו, זה הכל. אמרת, בוא נדבר. חייבתי שרוצה לשאול משהו.
לא, אני לא רוצה לשאול שום דבר, אבל אני רוצה, אנחנו כן משתמשים כמובן במספרים, כדי לדעת באיזו שנה אנחנו, ובאיזה מילניום אנחנו, ובאיזו מאה אנחנו.
כן.
ובכל זאת יש הרבה מאוד טעויות. למשל, אני חושב שלוקח להרבה אנשים בזמן להבין שכשאנחנו במאה ה-20, אז זה 1900, יש כל מיני עניינים.
זה אינסטינקטיבית, כשאומרים באיזה מאה הייתה השנת 1837, אז אנשים אומרים מאה ה-18.
נכון, אבל זה לא נכון.
זה 19 בכלל, בסדר, אבל זה סתם טעות של אינסטינקט. התאריכים באופן כללי, זה נשמע נורא פשוט, בגלל שכולנו מאוד רגילים לזה, שפשוט סופרים את החודשים, וזהו, זה הכל. אתם יודעים כמה, באיזה שנה אנחנו יודעים כמה שנים עברו, אבל יש פה עניינים מסובכים שפשוט נובעים מבעיות קטנות עם הסידור הזה של כדור הארץ. בגלל שכשאנחנו סופרים שנה, אז אנחנו סופרים את המהירות סיבוב, את כמה זמן לוקח לכדור הארץ להסתובב מסביב לשמש. עכשיו, אם היו מארגנים את זה מראש, היו עושים איזה משהו, איזשהו מספר מאוד עגול, נגיד איזה 100 ימים או 1,000 ימים, ואז הכל היה בסדר, כל 1,000 ימים זה שנה. אבל כדור הארץ לא עושה את זה, הוא לקח מספר מאוד לא נוח, שזה 365 ימים וקצת.
אז אומרת, אתה מתלונן ש... אתה מתלונן שבטבע המספרים הם לא עגולים?
בהחלט, בהחלט. כן, אני מתלונן שזה לא נוח. בדיוק, היה צריך להרגיע את זה. אם חושבים על זה מראש, אז את מספר הסיבובים, זה היה עקיוני.
תראה, אנחנו בחרנו אגב בבסיס עשרוני, זה לא בהכרח כך. אגב, אנחנו שומעים חתול שמאוד סובל ברקע שלך, אז אם אולי תוכל להכיל אותו תוך כדי.
היא לא סובלת, היא סמית
לומנת. אוקיי, יש לך חתולה שפשוט מנסה גם להיכנס לשידור.
אתה רוצה להוסיף משהו לשידור? אני... אנסה להתרחק למקום.
לא, זה בסדר גמור, זה נותן לנו נופח של אנושי יותר.
היא מוסיפה משהו לעניין, אבל אני לא בטוח שהיא מתעניינת במתמטיקה, כל כדי כך.
אוקיי, אז אתה אומר שזה קצת מפריע לך, שהסיבוב של כדור הארץ סביב השמש וכולי, לא מדובר במספר שהוא עגול.
לי זה לא מפריע, לאנשים אחרים זה מן הסתם מפריע, זה הפריע למשל, אחרי שהם מצאו, אתה יודע, זה לא כל כך מובן מאליו לגלות שמספר הימים בשנה הוא מה שהוא. אז אם במשך הרבה זמן אתה מגיע למסקנה שמספר הימים בשנה הוא 365, איך זאת אומרת, מה זה מספר הימים בשנה? זה המרחק בין היום הכי קצר בשנה לבין היום הכי קצר בשנה הבאה.
אוקיי.
הגיוני, נכון?
כן.
אבל הבעיה היא שגם אחרי שאתה מוצא את המספר הזה, ואתה סופר כמה ימים, אתה סופר שנה ועוד שנה ועוד שנה, ואז אתה מגלה שבעצם השנים מתקצרות. בגלל שכל שנה, היום הכי, כל כמה שנים, היום הכי קצר בשנה מגיע יותר מוקדם.
כן, השנים פשוט... הולכות ומתקצרות כל הזמן?
לא, זה פשוט נראה ככה, אם אתה סופר את זה במספרים שלמים, ב-365 ימים, בגלל שהאורך של השנה מתברר הוא לא 365 ימים, הוא 365 ימים ורבע.
מה זה הוורבע הזה? מה זה?
כמו שאמרתי, לא מטעמים את זה, כדור הארץ, לא סופר מספרים עגולים, אז הוא מסתובב 365 פעמים, ורבע. ואז צריך בשביל זה, התיקון של זה, זה שנה מעוברת. זאת אומרת, פעם בארבע שנים מוסיפים עוד יום. זה יהיה לא 375 ימים, אלא 366 ימים, כדי שאנחנו נגיע נכון. אבל אז, 1500 שנים אחר כך, מתברר שזה עדיין לא מספיק מדויק. בגלל שזה לא 365 ימים ורבע. זה 365 ימים ו-5 שעות ו-49 דקות.
אוקיי.
עכשיו, זה לא אמור להשפיע הרבה, ה-11 דקות האלה, שכל שנה בעצם מתחילה ב-11 דקות איחור, אבל כשצוברים את זה למשך הרבה מאוד שנים, במשך 1,500 שנה, ה-11 דקות בשנה האלה הסתברו ל-10 ימים. וזה אומר שכל התאריכים בעצם היו לא נכונים ב-10 ימים. ועוד פעם צריך להכניס תיקונים.
איזה מזל שאנחנו מתים תוך 90 שנה, ולא נזקקים לתאומים האלה במהלך החיים שלנו, אבל אוקיי.
אני מוכן לחיות קצת יותר זמן ולחיות
עם תאום הזה. ועדיין, להתמודד מתמטית עם זה, אוקיי.
אז העניין הכביכול פשוט הזה של כמה ימים יש בשנה, בעצם היה צריך תיקונים מאוד מאוד לא פשוטים, בגלל שלך תכניס את מספר הדקות והשניות המדויק שלוקח לכדור הארץ לעשות את הסיבוב, ולבדוק כמה סיבובים בדיוק, כמה שנים צריך להוסיף ומתי. אתה יודע מתי השנה מעוברת?
לא, אין לי מושג.
השנה מעוברת החלה, נכון לעכשיו, כל שנה שהמספר שלה מתחלק ב-4, אלא אם כן הוא מתחלק ב-100, אלא אם כן הוא מתחלק ב-400.
כן? זו המשוואה?
כן. כי זה מביא את המספר הנכון של שנים מעוברות פר 1,000 שנה, נאמר, שמגיע בקירוב מספיק טוב לחלק היום החסר הזה.
תשמע, שכנעת אותי שהטבע לא בסדר.
אגב, הבבלים באמת, הקדומים חשבו שזה 360 ולא 365, ולכן, וזה בעצם המקור שכל מה שקשור במעגל הוא 360, זאת אומרת, למשל שיש 360 מעלות במעגל.
מעניין, אוקיי.
זה גם מתחלק מאוד יפה.
זו הסיבה שבמעגל, כן.
הם השתמשו בבסיס ספירה של 60.
מעניין. Okay. יש עוד מספר מעניין בהקשר הזה של 360, 365 וכל זה. בשנה העברית אין 365 ימים. בשנה העברית יש או פחות או יותר, תלוי אם היא שנה מעוברת או לא, משום שהיא נספרת לפי הירח ולפי מספר החודשים ולא מספר הימים. סיפור שונה לחלוטין. אז יש חלק מהשנים, לא כל השנים העבריות, אבל יש שנים שבהם מספר הימים הוא שנה. שין נון היי בגימטריה. 355.
אוקיי. יפה. זהו, יפה. אוקיי. יפה. טוב, תקשיב, אוקיי, זה מגניב. אני רוצה רגע, תשאר על הקו לרגע, דוקטור יוסילן, מדוע בחרנו דווקא בשיטה העשרונית? למה אנחנו, דיברת על הבבלים שדיברו בשפה שהיא בסיס 60, נכון? 60, ואנחנו נכון. מכירים גם בסיס אוקטלי, שזה 8, שזה אומר מ-0 עד 7 וכולי, או שפה בינארית של 0 ו-1, טוב, אני סתם האמת, כן, משאיר אותך לקו, אבל לא נורא, תאזין לשיחה הזו. למה בחרנו ב-10? כי יש לנו 10 אצבעות, זה קשור לאצבעות
כן,
שלנו?
כן, זה קשור לאצבעות שלנו, אבל זו שאלה מאוד מאוד מעניינת, אתה יודע שעד היום יש כאלה ש... אני גדלתי באנגליה, אני למדתי באנגליה לא לפי השיטה העשרונית.
אלא
לפי, זאת אומרת, כן, מספרים לפי השיטה העשרונית, אבל הרבה מאוד, למשל, מידות הם לפי השיטה על בסיס 12. על בסיס 12.
מה למשל?
למשל, אינצ'ים.
אינצ'ים זה על בסיס 12?
כן, יש 12 אינצ'ים בפוט. ברגל,
okay.
מה שנקרא.
שזה אומר 0 ומייל, עד 11.
כן, okay. היום, עדיין, כשאתה נוסע בארצות הברית, אתה מרחקים מודדים במיילים, שזה גם נכון. לפי שיטת בסיס 12, ולמדנו לעשות מתמטיקה על בסיס 12, אבל עם ספרות עשרוניות, וזה לא פשוט כל כך. ולמה היה בסיס 12? כי זה מספר הרבה יותר נוח, כי הוא מתחלק בהרבה יותר מחלקים מאשר ב-10.
אוקיי.
12,
אבל
כן,
הבחירה היא ב-10 זה 4. כי יש לנו 10 אצבעות.
כן, כן. כי יש,
אוקיי, אז...
המאיה השתמשו ב-20. 20? השתמשו גם ברגליים.
כן. אה, מעניין מאוד. אוקיי. אז, טוב, דורון פישלר, בעל הפודקאסט המובן מאליו בכאן אודי, תודה רבה על השיחה הזו, זה היה מרתק.
תודה.
תודה.
תודה ולהתראות.
אגב,
עכשיו
תיקון, בבקשה, תיקון כן. מקודם, 1729, מספר מונית,
כן.
אז הוא גם 10 בשלישית ועוד 9 בשלישית,
כן.
וגם 12 בשלישית ועוד 1 בשלישית.
אוקיי, 1 בשלישית לא, זה קצת כן. רמאות, אבל לא נורא.
בדקתי את זה תוך כדי, לא.
כמה זה 1 בשלישית? זה
מספר מאוד יפה, 1, מספר מקסים.
1 בשלישית זה 1, לא?
זה 1, כן.
נכון, אוקיי.
848.
פלינדרום, מדובר שעה שאפשר לגרור אותה מהסוף להתחלה ומההתחלה לסוף.
נכון, נכון.
הנה למדנו מה זה פלינדרום. ואגב, עוד משהו שהוא פלינדרומי, הוא מי שנכנס כאן לאולפן.
אגב, אם רוצים שניות גם, אז עוד מעט יהיה 84-88.
אז רגע, אז בואו נחכה.
זה בכלל, זה עוד 10
אז
שניות.
אז רגע, נחכה. אז רגע. 2, 3, 4, 6... שבע?
עכשיו.
עכשיו! האם כן, יש לנו שיגור. יופי. אם מי שחדר לאולפן הוא גם סוג של פלינדרום, וגם אם לא, הוא לא פחות חינני מהפלינדרומים שהוצגו כאן, אביעד רוזנבוים, עורך מוסיקלי ראשי בכאן.
בוקר טוב.
בוקר טוב לך, ואנחנו מדברים על מתמטיקה והקשר למוסיקה, אבל לא רק יש קשר כמובן במוסיקה למתמטיקה, אנחנו נדבר, יש הרבה מאוד קשרים, גם עצם הקידוד הדיגיטלי, נכון? גם לא דיברנו על באמת בסיס בינארי, שהוא 0 ו-1, שהוא אחד הבסיסים החשובים ביותר בעולם הדיגיטלי שלנו, כמה שהוא נשמע דל, עדיין הוא מכיל עולם ומלואו. אנחנו רוצים לדבר גם על דירוג של שירים ומצעדים, מה שאנחנו מאוד אוהבים פסיכולוגית משום מה.
כן, נכון? זה כיף לנו, אנשים אוהבים לראות מי יותר טוב, זה עניין תחרותי.
אין ישיבת פיתוח בתחום הטלוויזיה שלא ישבתי, ומישהו אמר, חבר'ה, בואו נעשה מצעד של אייטמים. ותמיד יש איזה מין מישהו גאון כזה ששולף את זה, ומצעד זה, יש משהו בזה, נכון? פסיכולוגית אנחנו רוצים.
בהחלט, אנחנו רוצים לדעת מי יותר טוב ומי מגיע למקום הראשון. מסורתית בעולם, הקונספט הזה שמצעדים הוא מאוד חשוב, גם בישראל יש כמובן היסטוריה של מצעדים. אם אנחנו מדברים בחול, שני המצעדים הכי חשובים, זה הבילבורד האמריקאי והמצעד הבריטי, UK Top 40. זה שני המצעדים שהם קובעי הדעה, בוא נגיד. מה שמצליח שם, מעיד על הצלחה מאוד גדולה, והמשך...
מי מדרג שם את השירים?
אז זה מעניין. בניגוד לישראל, שבה אנחנו מכירים מצעד, זה משהו שהמאזינים מדרגים, אוקיי? שבוחרים...
מצעד גלויות כמובן?
בדיוק, פעם היו גלויות, כן, היום זה בפורמטים אחרים, אבל בחול זה לא עובד ככה. בחול מצעדים מפוססים בעיקר על מכירות סינגלים. על מכירות ממש אנשים שקנו את השירים.
די, אוקיי.
עכשיו, בישראל... אין את הדבר הזה, לא כל כך נמכרו סינגלים אף פעם, אבל בחול זה ממש ככה, מצעד מחירות. היום, אגב, זה עבר למחירות אינטרנטיות, כלומר, קבצים שאתה קונה ופחות סינגלים מפלסטיק, אבל מה שמעניין, נגיד שהמצעד האמריקאי, שהוא המשפיע ביותר, יש לו נוסחה שאף אחד לא יודע בדיוק מה היא. כמו קוקה קולה, לצורך העניין.
כן? יש איזה אלגוריתם שלא יודע.
בדיוק. הם לוקחים שילוב של אנשים שקנו בעיקר, אבל גם משמעות ברדיו, וגם עכשיו שירותי הסטרימינג שאנחנו מכירים, אפל מיוזיק, ספוטיפיי, שאנשים לאו דווקא מורידים אלא מקשיבים.
אפילו יוטיוב, אני משער שגם למספרים שם יש משהו.
כן. הם משקללים את כל הדברים האלה, ובסוף יש תוצאה. אבל אף אחד לא יודע בדיוק מה כל דבר משפיע.
איך זה באמת בישראל? איזה מצעדים מובילים כאן? מה הכי משמעותי?
תראה, המצעדים המסורתיים של גלי צהל ושל כל ישראל, בתחנות השונות, גלי צהל נהיה אחר כך בגלגלץ, כל ישראל היה בתחילה דרכו ברשת ב', אחר כך עבר לג'. מצעדים שוב עם השפעה מאוד חזקה, ובטח שמצעדים שנתיים, שזה האיבנט המרכזי.
זהו, יש לזה עדיין משמעות, כי בילדותי אני זוכר שזה היה ממש אירוע, אירוע מצעד, ממש, היינו יושבים עם הקסטות או הקלטות, מקליטים את זה, זה היה מטורף.
תראה, אני חושב שהיום זה פחות מרגש. בזמנו זה היה באמת משהו מאוד גדול וחגיגי. אני חושב שהיום זה בעיקר המצעדים השנתיים שעוד צוברים עניין. מצעדים שבועיים זה כבר משהו פחות תופס את האנשים. אני חושב שזה רלוונטי לקהל מאזינים מסוים שמתעניין, ולאנשי תעשיית המוזיקה, שזה חשוב להם מי במקום הראשון ומי זה, אבל לקהל הרחב אולי זה פחות קצת מסיר.
כל הגישה השתנתה, נכון?
כן, גם היום שוב יש יוטיוב, כמו שאתה אומר. נכון. אני לא בטוח שצריך דירוג וכו' כדי לדעת מה השיר הכי חם, פשוט יש דמוקרטיה של צפייה.
נכון.
ואנחנו יכולים לראות את זה ככה.
זהו, זה הפרטה כללית של הכל. אוקיי, רצית לומר משהו, דוקטור אסיר רן?
רציתי להגיד שגם ביצירות מוזיקליות קלאסיות יש הרבה מתמטיקה, גם באך, גם מוצרט, השתמשו במתמטיקה כדי ליצור את היצירות שלהם.
אוקיי, אבל הם באמת השתמשו בזה, או שזה פשוט אפשר למצוא את זה שם?
כן, כן.
זאת השאלה.
הם היו לוקחים קטעים קטעים של מוזיקה, אני לא מומחה במוזיקה, אבל היו עושים שילובים לפי כל מיני ריבועי קסם, היו משלבים את הקטעים אחד...
מעניין האמת לנתח יצירות מוזיקליות בראי מתמטיקה.
אגב, גם יש שאלה פילוסופית מתמטית, אלו מספר הצירופים המוזיקליים של תווים ואקורדים הוא מוגבל בסופו של דבר.
נכון.
האם נגיע לנקודה בה אי אפשר יהיה יותר ליצור מוזיקה חדשה? זה אולי שאלה...
אני חושב שהגענו לזה כבר, אני סתם צוחק כמובן. אבל לגבי אקורדים, כן, אומרים את זה כבר שנים, שהגענו למספר צירופים שאנחנו... נכון. אבל אתה צודק, לנו כמה חצאים, יש בעצם 12 חצאים, נכון?
תראה, זה תלוי גם במוזיקה מערבית, או מוזיקה מזרחית, ערבית, הודית, כל אחד זה מחולק קצת אחרת, אבל יש אגב, כתבו על זה, גם יש סיפור קצר, שאני חושב שנקרא Moody Elephants, שמדבר על הרגע הזה, שבו המוזיקה נגמרת בעולם.
זהו, יש שיר אחרון, והוא ממצא את כל האפשרויות שאפשר לסדר תווים באמצעות מין קומבינטוריקה שמסתיימת מתישהו.
אולי הוא נגיע. אגב, המספר הוא מוגבל, כי לא כל הצלילים ייצרו משהו הרמוני עזין. כלומר, יש שילובים שהם גם לא נעימים לאוזן.
כן, ואגב, אין לזה נוסחה, נכון? יש הרבה שירים, כל מיני שירים עם אקורדים מופרכים ומלודיה מורכבת.
יש אגב כל מיני אקורדים שחוזרים, ואתה יודע שכבר רואים אותם בהרבה לעיתים ומצאו אותם ממש אותו סדר. הקורדים, מצד שני, יש שירים מורכבים מאוד, ניקח אפילו כדוגמה הכי מוכרת, בוהימיין רפסודי של קווין, אחד השירים מורכבים.
כן, יצירה מורכבת, ובכל זאת אנחנו מאוד אוהבים.
מאוד אוהבים, והיה מקום ראשון בכל המצעדים, ואחד הקלאסיקות הגדולות בהיסטוריה, אז...
אין כללים, כמובן.
זה לא לגמרי מתמטיקה בסוף.
נכון, נכון, יש עוד עניין.
כן.
דוקטור יוסי אלרן, בבקשה. בוא נדבר על אפס איתך. אוקיי, רק תן לנו את השיר שאתה הכי אוהב בעולם. דוקטור יוסי אלרן, תן את השיר שאתה הכי אוהב בעולם. ואז נדבר איתך על האפס המוחלט ונסיים את המשדר הזה.
וואי, זה קשה.
השיר הישראלי שאתה הכי אוהב?
השיר הישראלי, ירושלים של זהב.
ירושלים של זהב, אז אנחנו רוצים להפתיע אותך. אביעד, אתה תשאיר לנו את
ירושלים. אני שולף אותו מהכיס שלי, רגע.
של זהב, תתחיל, אביעד, שיר לנו אותו, לא נעים. שיר לנו, לא. אז שיר אחר, אז תודו בום.
תודו
בום. וירושלים של זהב. אוקיי, אז רגע, אנחנו רגע לפני, יש לנו עוד שתי דקות, ונספר מי עמל על המשדר הזה, אבל אנחנו רוצים כן לחלץ עוד תובנה ממי שהיה כאן וליווה את השידור הזה בצורה מרתקת, דוקטור יוסי אלרן. בוא נדבר לרגע על אפס.
כן, נזכרת משהו... קודם אפס בשלישית, שזה שווה אחד, אפס גם
כן,
מספר מאוד
מיוחד.
כן, למה
זה שווה...
אוי, זה עניין של הגדרה, אבל האפס בכלל הוא מספר מאוד מאוד מעניין, מי המציא אותו, מי גילה אותו. יש לו שני תפקידים, בניגוד למה שחושבים. יש לו חשיבות במיקום שלו, זאת אומרת, אפס במספר... 101 זה לא כמו 0 במספר 1023.
נכון.
0 בא לציין שאין איזושהי עשרות או מאות או אלפים, ספרת אלפים, וזה כבר, אפילו הבבלים השתמשו בזה, השתמשו לא בסימן 0 אלא בסימן אחר, הבבלים
מתי באמת המציאו את ה-0?
אבל 0 כמספר מניה לא היה, לא היה כנראה לפעד בערך 650 לספירה, שאז ככל הנראה מיוחס למתמטיקאי הודי בשם ברמה גופטה, ברמה גופטה שהשתמש פה כדי למנות שאין כלום. לא היו צריכים אותו, כי לא אמרו שאין כלום. היו מעניין. שני כבשים, שלושה כבשים.
אבל השיטה העשרונית היא מחייבת אפס,
השיטה,
נכון?
כן, כן. השיטה העשרונית, כן.
אז פשוט יום אחד מישהו המציא את האפס.
כן, כן. אפס, אגב, בעברית אמנם מופיע בתנך, כמו בפרשת השבוע, אפס, כי אז העם, ככה אמרו המרגלים למשה, אבל
זה במשמעות של
אבל. לא, זה במשמעות של אבל.
אבל המילה כן מופיעה בתנך. אבל המילה מופיעה,
כן, כן, המילה הראשונה לאפס כמספר זה גלגל.
גלגל?
גלגל.
לכן
גלגל. ככה, כן. ככה אבן עזרא קרא לספרה אפס.
גלגל הוא מאז גלגל הוא בצורה של אפס.
כן, ואתה בטח רוצה להגיד קרדיטים לפני המספר הפלנדרומי שמסיים את התוכנית 858.
כן, הלחצת אותי לגמרי הזה. מי שאמר על השידור הזה הוא נתיב רובינזון, אבי שמאי וענת אורי, תודה רבה לכם. תודה רבה לטכנאי שלנו ארז שלום, תודה רבה למאפרת דניאלה בן יאיר, תודה רבה ליגאל שפירא שליווה את המשדר הזה, ותודה מעומק הלב למי שהיה כאן שעתיים וליווה את השידור הזה באופן מרתק, דוקטור יוסי אלרן, מומחה למתמטיקה יצירתית במכון דוויצון, הזרוע החינוכית של מכון ויצמן למדע, תודה רבה לך.
תודה דודו.
מה אתה מתכוון לעשות בהמשך היום? יש לנו עוד חצי דקה. אתה מתכוון לעסוק במתמטיקה?
בעיסוקים
שלך במכון דוויצון?
כן, בין שעה פלינדרום מתחת לשנייה.
האמת שמדוע לא באמת מערכת החינוך משתמשת בכל מיני חידות מתמטיות קצת כדי לגרות ילדים ותלמידים? כי יש דברים מעניינים.
היו צריכים.
קדימה, נו, העיניים נשואות לעבר הפעילות שלך.
אנחנו עובדים על זה.
אז תודה רבה לך, דוקטור יוסי אלרן. תודה. יום טוב.